העניינים.
קיצור, מה, אתה אומר שזה קטע של גיל גם?
אני בטוח שזה גיל. כאילו, הדפקה מתחילה אצל גברים הרבה קודם, אבל בגיל 40 זה באמת קורה.
וואלה.
משהו משתבש. משתבש, אבל כשאתה טיפה מתבגר, אתה גם אומר, בוא, יש בזה המון יתרונות. כי פשוט לא אכפת לך יותר.
משתבש טוב, כאילו.
לא אכפת לך יותר. כאילו, מה יגידו, לא יגידו. אנחנו שנינו חיינו באיזו סביבה מאוד תובנית.
כן.
ואז זה כבר לא משנה יותר. פתאום זה לא משנה, ואתה בוחר להסתכל על דברים אחרת, ומקבל... זה קורה להמון אנשים גם עם הילדים, אתה יודע, מקבלים פרופורציות. אצלי זה קרה, הכל קרה בבת אחת, כאילו, הילדים הגיעו בגיל 40, הקורונה הגיעה בגיל 40, השינוי בחיים הגיע בגיל 40, והמשבר הגיע בגיל 40, כמו שהוא אמור by the book להגיע. הכל קרה בבת אחת כזה, אז אני לא יודע איך זה אצל אחרים, אבל מכיוון שאני מוקף גברים בני 40 פלוס מינוס, אני יודע ששם קורה שינוי באמת משמעותי. משהו מטורף.
אבל זה לא נראה לי שזה אצל כולם, אתה יודע?
קודם כל, כל אחד בחיים שלו, כן. וכל אחד הוא אינדיבידואל, וזה טוב שלא כולם אותו דבר. וכמו שקראתי ראיון עכשיו עם איזה שף מהעולם הישן שלי, שף מאוד מאוד מצליח, שכתב שהוא, בראיון הוא אמר בעצם שפעם ראשונה שהוא בכה, היה עכשיו בשבעה באוקטובר, הוא איבד חבר, וזו פעם ראשונה שהוא בכה, הוא בן 44, כמוני.
כן.
אמרתי, איך עברת את גיל 40 בלי לבכות? כאילו, אני מגיל 40 עד גיל 44, בכיתי פעמיים ביום.
והתחלת לבכות בגיל 40?
בערך, כן. לפני זה בכיתי בפנים, לא ידעתי להוציא את הדמעות, הם לא, פשוט משהו השתבש שם.
שזה כל ההבדל בעצם.
וואו. כאילו, אם הייתי יודע כמה זה כיף, הייתי מתחיל לבכות כבר בגיל 30. אבל לפני זה לא יכולתי. לא כי לא רציתי. זה לא היה לי את הפיצ'ר הזה בגוף. זה קרה בגיל 40. ומאז זה משתחרר, יש לי חבר שאומר, וואין, שראית אותו, שלח לי הודעה שהוא הולך הרום עכשיו, כולנו דפוקים, שברגע שהסכר נפרץ, זה לא אפשר כבר להחזיר את זה אחורה. עכשיו, זה לא בכי כי אני עצוב, וזה לא בכי כי אני שמח, וזה לא בכי כי אני בכיין.
כן.
או... זה בכי לא נשלט. אני יכול ללכת ולשמוע שיר ברדיו, באוטו, או לנסוע באוטו ולשמוע שיר, ופשוט תתחילו בדמעות, ואין לי הסבר. אני לא עצוב באותו רגע. משהו קורה. ואני... יש כמה דברים שקרו בגיל 40, שאני אשמח להנחיל לילדים שלי כבר מגיל צעיר, כמה שהם יסכימו להקשיב לי. אחד זה לבכות. אני בחיים לא תשמע אותי, יש לי שלושה ילדים קטנים. בחיים לא תשמע אותי, בחיים לא תתפוס אותי, אומר להם, למה אתם בוכים?
כן.
תפקו, זה טוב, תפקו כמה
ש... איך זה נראה באמת, נגיד עכשיו, כאילו אחד מהם בוכה?
לבריאות, תפקה.
איך זה נראה? הוא פה עכשיו, הוא יושב פה על הספה עכשיו.
הוא ובוכה? כן. אני בא לחבק אותו, אני בא להיות איתו. זאת הדרך שלו להגיד, אבא, אני פה, אני צריך עזרה, לא טוב לי עכשיו, או זאת הדרך שלי להביע רגש. ואיזה זכות יש לי להיות לידך ברגע הזה, ואיזה נורא זה שאני בא ואומר לך, מה אתה בוכה? או למה אתה בוכה? מה זאת אומרת למה? טוב שאתה בוכה.
כן.
חשוב. זה אחד. והדבר השני זה, בגיל שלהם, אגב, אפרופו ילדים, הם עכשיו בני 4.5, אז כאילו זה עוד מעט תשתבש להם, אבל עד הגיל הזה הם עדיין יודעים לנשום. לנשום כמו שאנחנו אמורים לנשום, כמו שאנחנו נולדים. ואז זה משתבש, ואנחנו מפסיקים לנשום.
מהבטן כזה.
אין יותר, אנחנו לא מכניסים, אנחנו נושמים כחלק אינרנטי מהחיים שלנו, אבל לא נשימות אמיתיות, טובות. ואני, כשגיליתי את עולם הנשימות לפני 4 שנים, לצערי גיליתי את זה ממקום רע, כאילו, כדי ללמוד להירגע. הבנתי שזה פשוט מטורף שלא מלמדים את זה בבית ספר. זה משהו שחייבים ללמד.
כן.
כאילו, לדעת לנשום, לדעת להירגע, לדעת לשלוט במיינד שלך. זה דברים שאנחנו מפספסים בעולם.
זה חייב, אתה אומר ממקום רע, אבל זה בשביל, בוא נגיד בשביל גברים, בטח. בטח גברים בני 40 או 30. זה חייב להתחיל מאיזשהו מקום כזה, לא?
אני חושב שרוב הדברים הטובים בעולם קוראים, מתחילים ב... רק שנייה. בנסה, אפשר את האזעקות? שנייה. יש פה האזעקות. אני חושב שכדי שיצמח משהו טוב בעולם שלנו...
פנימי.
כן, צריך לקרות איזה משבר, צריך לקרות איזה משהו. לצערי זה ככה, אבל זה חלק מהחיים. לא היינו מתחילים, אני לפחות לא הייתי מתחיל לבכות, או לא הייתי מתחיל לנשום, או לא הייתי מתחיל אמבטיות קרח, או לא הייתי מתחיל לעבור שינוי מטאורי שעברתי בחיים, אם לא היה קורה משבר מסוים. המשבר זה מה שהניע את הגלגלים.
כן. שהמשבר הזה זה משהו ספציפי?
כן, היום. אצלי זה משהו, סחבתי איתי טראומה מסוימת, שידעתי שהיא שם.
כן.
אבל כמו כל דבר בחיים, הדחקתי אותה עד הביצים. כאילו לא נתתי לה אף פעם להתפרץ. ובשישה במרץ, לפני 4 שנים, קרה משהו, וזה פתאום התפוצץ. אני זוכר את השנייה, ישבתי על הספה ממש איפה שהמצלמה שלך, והסתכלתי על שירן, ושירן הסתכלה עליי, והסתכלתי על שירן, והסתכלתי... וההורים שלי ישבו בבית, והתחילו נשימות כאלה, והרגשתי כמו התקף חרדה, ושירן אמרה לי, אל תיכנס לאיזה לופ, ולא הבנתי בכלל מה היא רוצה, על איזה לופ את מדברת, על מה את מדברת. ובבת אחת המחשבות התחילו לרוץ, וראיתי שחור, והבנתי שאני עובר משבר מטורף, והכל צף, ודברים שהחבאתי, ודברים שלא רציתי לחשוב עליהם, ודברים שחשבתי שהתגברתי עליהם כבר, התפוצצו, על 9,000. ונורא נורא נהניתי מתחושת הקורבן, מתחושת הרחמים עצמי.
עד אז או כשזה קרה?
כשזה קרה. פתאום לא נהניתי, אבל כאילו חייתי את תחושת הקורבן, ואני מסכן, ולמה זה קרה דווקא לי, ולמה למה לחברים שלי זה לא קרה. ואז התחלתי לטפל בעצמי. והשינוי התחיל עוד קצת קודם, אבל אז באמת התחיל לצבור תאוצה, שקודם כל להבין, אתה לא מיוחד, זה בסדר. כולנו עוברים משברים, וכולנו צריכים להתמודד עם חרה, וכולנו יש לנו דברים נסתרים וסודות אפלים ושלדים בארון, וזה בסדר. ועכשיו, שאלה מה אתה עושה עם זה? אתה יכול להמשיך להדחיק את זה עוד כמה שנים עד שקבל סרטן כנראה,
כן.
ואתה יכול להחליט שאתה מטפל בעצמך, ואתה רואה בבור העמוק הזה הזדמנות לפרוץ קדימה, או... אני מדבר לא ברמת הקריירה, אלא ברמה פנימית. הנפשית, הפנימית, כן. העמוקה.
רק מעצם ההתמודדות בעצם, לא? זה כזה, כאילו, קודם כל אתה...
בחיים לא הייתי נכנס לאמבטיית קרח, או בחיים לא הייתי הולך לפולין לצלול באגמים קפואים, או בחיים לא הייתי נושם, כמו שאני עושה היום כל בוקר 15 דקות, ויודע מה, גם בחיים לא הייתי הולך לפסיכולוג ופסיכיאטר, כמו שהלכתי במשך שנתיים, אם לא היה קורה, אם לא היה קורה המשבר הזה. ואני שמח שהמשבר הזה קרה, כי גיליתי עולם חדש. גיליתי שאתה אשכרה יכול לשלוט במחשבות. גיליתי שאתה יכול להיות הבעל בית של המיינד שלך. גיליתי שאתה לא לבד. כאילו, גם בחשיכה, באפלה, אתה לא לבד. לא כי יש יותר מסכנים ממך או פחות מסכנים ממך, אלא כי כל אחד יש לו איזה תיק. וזה גם משינה את כל הגישה שלי כלפי אנשים.
כן, ביקורתיות ושיפוטיות.
נעלמו.
כן.
נעלמו לחלוטין. אין בי טיפת שיפוטיות כלפי אף סגנון חיים. זה באמת, א', זה לא מעניין אותי, כל אחד שיחיה איך שבא לו. אבל גם אם פעם היה איזו ביקורת או מחשבה אליטיסטית כלפי מישהו מתנשאת, יעירה, זה נעלם. אני כאילו, כי אני יודע שמי שמולי, אני רואה רק את הגוף שלו. אבל יש לו תיק על הגב, כן. שהוא סוחב עמוס במלחמות.
קשה לשפוט מישהו כשאתה מצליח לראות הכאב שלו. כשאתה רואה את הכאב שלך, ככה...
כשאתה מודע לזה שיכול להיות לו כאב, אתה מודע לזה שיכול להיות שהוא מסתיר דברים, אתה מודע לזה שהוא קם היום בבוקר, אתה לא יודע איך הוא קם, הוא רב עם אשתו, הוא רב עם הבן זוג שלו, אולי יש לו בן זוג ובכלל הוא נשוי. אתה יודע, כאילו, כל אחד מסתיר איזה משהו, כל אחד יש לו איזה סוד, כל אחד יש לו דברים, ומי אני שישפוט אותו? ואני פשוט, במקום לשפוט, אני יודע מי אני רוצה לקרב אליי, ומי אני לא רוצה, מי אני לא מוכן שיחרבן לי בגינה, ומי אני רוצה שיהיה לידי כחבר קרוב. וגם התפיסה היא שונה, כי גם כחבר קרוב, זה לא אומר שאני רוצה שישרוץ אצלי בבית וכל היום להסתמס איתו, ממש לא. חבר קרוב אצלי, יכול להיות שאני מדבר איתו פעם בשבועיים, אבל זה החבר הכי קרוב שלי.
כן.
כי הוא יודע עליי הכל, והוא יודע עליי את כל מה שאני רוצה שהוא ידע עליי, והוא תמיד שם. ונגיד, ניתקתי מהחיים שלי את כל הציניקנים. לא כי אני לא ציניקן, הייתי ציניקן, נאמבר וואן. פשוט אין לי כוח להיפתח כלפי מישהו, ושוב, כמגננה הוא ישר יציני.
כן.
כי קשה לו להודות בזה שגם הוא סובל. לא מחפש את זה יותר. מחפש מישהו כנה, מישהו ישר, מישהו שמבין ועובר תהליך. אני מת על אנשים מסובכים.
ציניות זה קצת, זה ההפך מפגיעות קצת, לא?
ציניות זה הדרך שלך לברוח מהאמת. זה הדרך שלך להתגונן, או לעטות איזו מסכה מסוימת. מבלי האומץ באמת להתמודד עם השיט.
עם המציאות.
כן.
המציאות שכבר קורית במלא.
כן, היא קורית.
היא קורית.
עכשיו, לא כי יש... אני מבין ציניות שנעשית בתור בדיחה, בתור ניסיון להצחיק. זה בסדר, זה אחלה. אבל יש רגעים שהיא לא מתאימה לי יותר.
כן.
ואני חושב שגם שירן בתהליך הזה, ניתקנו אנשים כאלה. אין לנו סבלנות יותר. כאילו אם אני מרגיש שהבן אדם מולי לא יכול לשאת את מה שיש איתי, או את האמת שלי, או את המציאות שלי.
פגיעות.
אז לא בא לי אותו.
פגיעות, כאילו אתה יכול לעשות את הפגיעות או לא. כן. אם אתה לא יכול, סבבה.
זה בסדר גמור. כן, בדיוק. כאילו פחות מתאים לי בבית שלי.
לגמרי, ונראה לי, כדי, לפני שהתרחקת מהאנשים שהצינים, הרחקת מעצמך את החלק הזה, בך. זה כאילו, זה חייב להיות, כן, זה חייב להיות התהליך, לא?
כן, הציניות נעלמה ממני, השיפוטיות נעלמה, היהירות ששחיתי בה נעלמה.
וואלה.
כן. המון דברים שאני מסתכל על עצמי בגיל 36, בטופ של הקריירה, מרוויח כסף, סוסו, תורים וזה. אני לא מזהה את הבן אדם הזה, אני אומר, the fuck.
מה הניע אותו?
אז?
אותו.
להרוויח כמה שיותר כסף, לכבוש כמה שיותר פסגות קרייריסטיות, אני נקרא לזה.
עזוב, לא מה היו היעדים, מה הניע אותו? כאילו ביום יום.
שאלה טובה, מה הניע אותי אז?
אישור?
אני חושב שמה שהניע אותי אז היה להיות מספר אחד. זה הדבר היחיד שהניע אותי.
רצית את האישור מהעולם כאילו.
כן, שכולם ידעו שאם עומר פותח עסק, זה מתפוצץ. וזה הצליח, זה עשיתי את זה.
כן.
וכל עסק שפתחתי התפוצץ, הצליח בטירוף. וככל שהוא יותר הצליח, אני הרגשתי שאני שוקע יותר בביצה תובנית, מגעילה של שכלה כזה שלא מנכס. כאילו הרגשתי שאני שוקע ו... ולמזלי הצלחתי, אתה יודע, לטפס ולברוח מזה.
כן, בגלל מה שקרה לספה, תכלס.
כן.
יש מצב שגם מה שהניע...
מה שקרה לספה, הילדים, הקורונה, אתה יודע, התפוצצו כמה רגש בעולם שלי באותו רגע.
יש מצב שמה שהניע אותך לרצות להיות מספר אחד, זה... זה איזשהו, זה אותו חלל, כאילו, שנוצר אי שם, מתישהו, כאילו, החלל שאתה מנסה למנוע, ליצור אצל הילדים שלך?
אני חושב שכל התפיסה שלי לגבי מה זה מספר אחד, השתנתה, כאילו, היה לי עסקים סופר מצליחים, אבל ממש לא הרגשתי מספר אחד, בשום דבר, אולי הסביבה חשבה ככה, בכל מיני דברים.
סביבה חשבה?
אני לא הרגשתי ככה בשום צורה. נהניתי מהביקורות הרעות, ונהניתי מהביקורות הטובות, והתבשמתי בהכל וזה, אבל לא הרגשתי שום דבר טוב בחיים שלי, כי זה לא הרגיש לי טוב. את התחושה הזאת של, אני חושב שאם יש משהו שאני ממש אשמח ללמד את הילדים שלי, זה לזהות באמת מה גורם להם אושר, מה באמת גורם להם להרגיש מספר אחד בעיני עצמם.
בעיני עצמם.
כאילו, who gives the shit, מה חושבים עליכם?
תראה, זה היה, נראה לי, זה החטא הראשון. זה הסיפור של אדם וחווה.
כן.
אנחנו לא מספיק מבינים אותו, כי סיפרו לנו אותו, כי מי שסיפר לנו לא מספיק הבין אותו, אבל זה תמיד כזה, אל תאכלו מעץ הדעת כדי שלא תבינו את ההבדל בין טוב לרע. זה הסיפור.
כן.
אבל זה הפוך. כאילו, זה, אם תחשוב, אם תחשוב על זה רגע, באינטרס של אלוהים, שהאדם יבין את ההבדל בין טוב ורע, כי זה התיקון. זה נכון. כאילו, פרק אחד לפני, כשהוא ברא את האדם ביום השישי, הוא לא אמר לו כי טוב. כל דבר שהוא ברא, הוא אמר, כי טוב רק לאדם. אז כאילו, זה המפעל שלך, לך תבין את הטוב שלך בעצמך. אז כאילו, אתה אומר, אם זה המפעל שלך, אז זה באינטרס של אלוהים שנבין את ההבדל בין טוב לרע. אז זה לא הסיפור. אז כאילו, אתה אומר, ואז אתה מנסה להבין, מה הסיפור, כאילו? מה זה עץ הדעת הזה? אז ההבדל בין טוב ורע, זה איזשהו מצפן מוסרי פנימי, שמכוון אותך. זה טוב, זה רע.
אני חייתי בלי שום מצפן, כאילו, ככל שטיפסתי במדרגות כלפי מעלה בעולם העסקי, כך הרגשתי, כאילו שאני מטפס כלפי מעלה, האמת היא שפשוט ירדתי כלפי מטה.
כן.
כל פסגה שנכבשה, בעצם חפרתי לעצמי בור יותר עמוק. גם כשהחלטתי למכור את כל העסקים ולעזוב את הכל, ולא מעניין אותי, אגב, מכרתי גם עסקים שיכולתי למכור בהרבה יותר כסף.
וואלה.
החלטתי פשוט למכור אותם כמה שיותר מהר, כאילו להיפטר, ושכן אמר לי, רגע, אפשר לא... לא רוצה. כן. רוצה רק שזה ילך ממני. גם אז עוד היה לי תחושה כזאת של רגע, אז... מי אני בעצם, אם אין את הטייטל הזה של סוסו, ואין את הטייטל של שף, ומי אתה בכלל? ואני חושב שההצלחה הכי גדולה שלי הייתה להבין שאני עומר, ואני לא צריך טייטל. אין לי שום צורך בטייטל הזה, ולא מעניין אותי מה ההגדרה. עד היום שאני מתראיין לתוכניות טלוויזיה, לדוגמה, שואלים אותי מה לכתוב ברולר, מה הטייטל שלך? לא יודע, עומר, בן אדם, נחמד, כיפי.
וואלה.
כבר לא מעניין אותי הטייטל שף.
אני מבין מה אתה אומר, וזה נראה לי, זה בדיוק הקטע. זה כי ברגע שהם אכלו את התפוח, וקרה בדיוק מה שאלוהים פחד שיקרה, הם עברו מהמוסר הזה של הצו הפנימי, למה אנשים אחרים חושבים עליי.
משמעית.
ובגלל זה היא שמה את העלי גפן ישר, ונראה לי הטייטלים האלה, זה בדיוק העלי גפן האלה. זה בדיוק ההפך מגן עדן. כאילו, לפני, אתה רואה ילד בן 4, רץ בחוף, ערום.
מבסוט על העולם.
כי הוא בגן עדן עדיין. ברור. הוא עדיין לא אכל את התפוח. ברגע שאתה חושב מה אנשים אחרים חושבים עליך,
אתה בגיהנום.
אתה בגיהנום. יצאת מגן עדן. אתה מבין? וזה העלי גפן שלנו היום, הטייטלים האלה.
חד משמעית. אני שמח שאני כבר לא שם.
כן.
אני כל כך שמח לחזור לגן עדן. וגם שאלת אותי איך שהגעת לפה, איך, מה קורה? אמרתי לך, וואלה, חיית חלום.
מה הדיבור כאילו, כן.
חיית חלום. אני כאילו, חיית חלום מבחינתי זה שאני בגן עדן. זה לא אומר שהכל טוב לי בחיים, ושאני יכול לנוח, ועל זה רדף... לא, אני עדיין עובד קשה, ואני עדיין רב עם שירן, ואני מתעצבן על הילדים, ויש לי הרבה דברים שאני מרגיש שאני צריך עדיין לעבור בהם תיקון.
כן.
אבל אם אני צריך להכניס את כל הארבע שנים האחרונות, וואלה, אני חי את החלום, ממש כיף לי. בסוף כיף לי וטוב לי, ואני כל היום עסוק באיך לממש את עצמי יותר, או איך להגשים את עצמי. היום, אין, היום זה לא רק אני, היום זה כבר כולל המשפחה.
כן.
כאילו, השבט שלי, איך לעשות לנו יותר טוב, מה יעשה לנו יותר טוב, אם זה לגור פה, לגור במקום אחר, אם זה שאני בין 4 ל-7, בלי הפלאפון, וימות העולם, אני בלי הפלאפון, כי אני רק עם הילדים שלי עכשיו.
כן.
ולא מעניין אותי.
אין טלפון.
אין טלפון. וזה משהו ש... שיש לו מחיר, יש לו מחיר, כי מחפשים אותך מהעבודה, מחפשים אותך לאיזה קמפיין, לאיזה משהו. אבל אני בין 4 ל-7, החלטתי שאני עם הילדים. וזה מחיר שאני מוכן לשלם אותו באהבה ענקית.
אני מרגיש... אתה חי את החלום שלי, אגב. באמת, באמת. לבנות שבט קטן, ולקחת אותו לצפון כזה, לנסוע נסיעות כזה סופשים.
חלום, כאילו, להיות בנחל.
ממש, כאילו, ושלא אכפת לך מכלום חוץ מזה באמת. כאילו, באמת, לא, באמת שום דבר אחר לא משנה.
כן, יש דברים ברמה, אתה יודע, לאומית, וזה ברור שאכפת לך, אכפת לך וכואב לך ועצוב לך, אבל בגדול, ביום-יום, בתכלס, בחיי היום-יום שלנו,
יש את השיר של...
מעניינתי רק הבית.
יש את השיר של, אחד השירים של יסמין, משהו כזה, כל עוד שמתי לילדה שלה אוכל על השולחן, היום, הדאגות האחרות יעופו כמו השן. זהו, נקס, מחר יום חדש, כאילו.
לגמרי.
שמתי לה אוכל, זהו, לא?
אתה, שוב, דיברנו על זה ממש לפני כמה דקות, הפרופורציות משתנות לחלוטין. פתאום אתה... הדבר שחשוב לך זה שהילד שלך יחייך, ואתה שיהיה בריא. ואני נוסע באוטו, ויש לי מיליון דברים על הראש, אבל הדבר היחיד שמעניין אותי באמת, באמת, באמת,
כן.
זה שאני אוכל ללכת ולהשקיף את הילד שלי ולראות את הילד או את הילדה שהם חייכים ושהם בריאים, כאילו, באמת שיותר מזה אני לא צריך.
זה מראה חזקה, לא? וואו. הילדים.
אני לא מאמין.
מה?
זה טירוף.
בשביל גבר ספציפית.
כן, זה תיקון מטורף. יש איזה משפט שאומר שאתה בחיים לא מבין איזה מוזר אתה, עד שאתה רואה את הילד שלך מתנהג כמוך. ואני הרבה יותר בחמלה על הילדים שלי, כשאני רואה שהם עושים המון דברים שאתה יודע, אמורים לגרום לך להתפוצץ, אבל אני אומר, בוא, אני בדיוק כזה. אני בדיוק כזה. שהם זזים במיטה ולא נרדמים, גם אני לא נרדם. מה לעשות? כי אנחנו כאלה. למה אני מצפה שאם אני אומר, אוקיי, כיבוי אורות, הולכים לישון, ואתה ישר, רוב ההורים ישר, הולך לישון כבר. למה? אתה ישר נרדם? אתה רובוט? לא, אנחנו לא. וזה עוד הדברים הקטנים, זה קורה בכל מיני דברים שאנחנו ממש מרגישים שהם נותנים לי איזה מראה, איזה סוג של תיקון לדברים בחיים שלי.
אם אתה מצליח להסתכל על המראה, לא? זה כאילו, לא כל אחד שיש לו ילדים, הוא מקבל את המתנה הזאת של התיקון, כי צריך להסכים להסתכל על המראה ולהבין שזה כזה אצלך.
נכון, לא כולם עוברים את התיקון הזה. אני...
צריך להגיע בשל, לא?
אני הגעתי בגיל 40 להיות הורה.
וואלה.
ובדיוק כשהם נולדו גם התחיל כל המשבר אצלי.
קשור, לא? בדוק.
אתה יודע, מעולם לא ניתחתי את זה, אבל אני משוכנע שזה חלק מהמפעל גורמים שגרם לי להתפרק. אבל כן, מעבר לחיים שלהם, שזה המתנה שלי, אני שמח על מה שהם עשו לחיים שלי. קיבלתי את המתנה הכי גדולה. אין כמו לקבל מראה יומיומית על מי אתה ומה אתה, ובמה אתה טוב ובמה אתה טועה. לדעת לקחת את זה גם למקומות נכונים, לא לרגשות אשם ולא לסבל.
אז אתה לא מסתכל על המראה, אם אתה לוקח את זה למקום הזה.
נכון.
אתה מבין, המראה זה כאילו ממש, שוב, קין והבל, אוקיי, סיפור שני. החטאים פה, אתה יודע, הם לפי הסדר. הוא סך הכל אמר לו, כאילו, כל טוב, לא הקרבת מספיק.
נכון.
כאילו, במילים אחרות, כאילו.
כן.
סתכל על המראה שאני שם לך, תבין שיש בך איזשהו פגם או איזשהו חסך, שגרם לך לא להקריב מספיק, פעם הבאה לך תקריב יותר. זהו, כל טוב. אבל זה כל כך קשה לנו להסתכל על המראה הזאת.
זו משימה כל כך קשה להתבונן במראה.
זה אשכרה גרם לו כאילו לפוצץ את המראה ולרצוח את אח שלו, כי הוא לא יכל פשוט להסתכל על
המראה. לא יכל לשאת את זה.
לא יכל לשאת את זה.
אני חושב שמרבית הצעקות שלנו על הילדים שלנו,
זה
כי אתה לא מסוגל להסתכל במראה. כי אתה לא מסוגל להסתכל לקרביים שלך ולהבין, וואלה, אני כזה, אסור לי לצעוק עכשיו. אבל אנחנו... יותר קל לנו להרגיש המבוגר שצועק על הילד, כי הוא משגע אותך, בוא, בינינו, בוא, לא צריך להתייפף, הוא משגע אותך, זה הרבה יותר קל לך להתפוצץ, אבל האמת היא שברגע שאתה מצליח להפוך את הילד הזה למראה, והוא, אתה פשוט מבין שאין לך צורך לצעוק, ואתה רק צריך ללמוד ממה שקורה פה.
כאילו, אין...
אני כל יום לומד עכשיו, אני כל היום בלמידה אינסופית בזכותם.
אותך אתה לומד, לא?
כן.
זה הלמידה, כאילו.
את עומר הפנימי,
כן.
את עומר הילד. הם גורמים לי במובן הכי קלישאתי, איך השיר של מתי קצפי, ילדותי השנייה, לחוות את הילדות שלי עוד פעם, ולהבין את הילד שבי, את הילד שטעה, ואת הילד שלא הבינו אותו, ואת הילד שצחקו עליו אולי, וזה הכל בזכותם, ואני, זה זכות אדירה לעבור תיקון
לי,
כזה.
זה נראה לי בזכותך, אתה מבין? זה כאילו, הם שם, אמרה שם, הם יהיו שם ככה או ככה.
הם לא יכולים להשתנות, הם כאלה.
הם יהיו מראה.
כן.
עכשיו השאלה אם אתה מסכים להסתכל עליה, או לא.
אני, אתה מבין? בעיניים פקוחות לרווחה, מה שנקרא.
אז זה שלך. זה שלך. הם פשוט כאילו עוזרים לך, אבל העבודה היא שלך, וזה נראה לי העבודה הכי קשה והכי קדושה מכל העבודות.
עבורי בטוח. כן. שוב, כל אחד והחיים שלו, עבורי זה המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל. היא מתנה לא כיפית, אגב, כאילו... אתה יודע, הרבה יותר כיף שמישהו יבוא ולטף לך את הראש כל היום, אבל מאשר לעבור חקר פנימי יומיומי. אבל אני שמח שיש לי את ההזדמנות לעבור את החקר הזה, כאילו, ולעבור את ההתבוננות הפנימית הזאת. אתה מכיר את המושג הזה, התבוננות פנימית? אני מסתכל על ריי, על הבן שלי, הוא בן 4 וקצת. אני מסתכל עליו, ואני אשכר רואה אותי, אבל לא רק במראה החיצוני שהוא דומה לי. אני אשכר רואה את ההתנהגות, את התנועות רגליים, את הקפריזות, את ה... אני רואה אותי.
בגיל שלו, כאילו.
ואני לומד כל כך הרבה.
כן.
מה זה בגיל שלו? הדברים שכאילו אני אמור לחוס עליו, אמור במרכאות לחוס עליו, זה לא רק דברים שאני עשיתי בתור ילד, זה דברים שאני עושה היום, בגיל 44.
כן.
אני עדיין עושה אותם. כן. ואז אני אומר, באיזה זכות יש לך בכלל לצעוק? במקום לצעוק עליו, תשנה אצלך. תהיה המודלינג, תהיה הבן אדם שאתה רוצה שהוא יהיה.
שהוא יהיה. הייתי אצל... מכיר את הוויפאסנה באבניאל?
בטח.
מכיר את עופר הנזיר?
לא מכיר אותו, אני שמעתי.
וואלה, אז הייתי אצלו בקורס של 15
יום. איך התמודדת עם הוויפאסנה?
האמת, שבוע הבא אני הולך פעם רביעית כבר.
וואו, כמה זמן זה כל פעם?
עשיתי פעמיים 10, ואז 15 איתו.
וואו.
ועכשיו אני הולך לשוב 10.
אין יותר חפירה פנימית מזאת.
אין על הוויפאסנה. בדיוק, נסע ביום שני. קיצר, אני יושב איתו, עם עופר, נזיר, כבר 30 שנה נזיר, כאילו, בן אדם, כאילו, מראה, או הכי עוצמתית שיש, כי אתה נכנס אליו, וכל מה שנותר לך, זה פשוט לראות משהו בך, כי הוא כבר כאילו נקי באיזשהו מובן, אתה מבין? והוא כאילו מספר לי באיזשהו שלב, כזה 15 יום, אז כזה יום 12, יום 13, זה כבר כאילו, אתה נכנס איתו לשיחות.
ברור.
זה חלק כאילו מהיום-יום שלך כזה. והוא מספר לי על ה... אני התמודדתי, כאילו, התחילו לעלות לי הרבה דברים מול אבא ואמא, והוא מספר לי שהיו תקופות שהוא מאוד, כאילו, שהוא היה מאוד כועס על איך שאמא שלו מתנהגת אליו. ועד שהוא הבין שבונה, כאילו, אני תלמיד ויפסנה, ואני עדיין בא אליה בטענות. היא לא יודעת מה זה ויפסנה, ואני בא אליה בטענות שהיא כועסת עליי, כאילו. ואז הוא הבין, כאילו, זה מרה. זה פשוט מרה. זה לא קשור אליה, כאילו, אתה לא יכול לבוא אליהם בטענות. שאתה לא בא לעצמך עם כל הידע הזה שיש לך, אתה מבין?
חד משמעית, אתה יודע שהילדים שלי, מעבר לזה שהם, שאני רוצה להיות בן אדם יותר טוב, כדי שהם יהיו אנשים יותר טובים, שיהיה להם איזה מודלינג נכון, זה גרם לי להיות ילד יותר טוב להורים שלי.
היום?
חד משמעית. היום כשאימא שלי אומרת לי, עומר, בא לך אולי דייט איתי בתל אביב, נעשה יום כיף, כמו פעם. אני קודם כל בודק איך אני יכול לפנות ביומן את הכל כדי ללכת איתה. ואימא שלי יכולה להגיד משפט כל יום, אגב, כל דקה. אתה יודע, שיחות עם אימא זה קלאסי כדי לחטוף את התקף לב
בעצמם. שם העבודה הרוחנית, בשיחות עם אימא. כאילו.
ולנשום את זה. שם. ולא להתפוצץ עליה. והייתי מתפוצץ יומיומית על אימא שלי. מתפוצץ, או מסנן אותה שבוע גם, כן. אם צריך. ולא, גם ברמה שזה עושה לי טוב להיות כלפי הטוב יותר, ואני יודע שזה עושה לה טוב, אבל גם באמת ברמה האינטרסנטית.
העבודה הפנימית שלך.
כן, כן. שלי, לטפל בעצמי, וזה כן, כל כך
דרכה,
כיף.
כאילו.
וואו.
לגמרי.
אני גם, אגב, יש בי איזו שאיפה קטנה ואינטרסנטית ואגואיסטית, שהילדים שלי לא יעבירו אותי את מה שאני העברתי אותה.
לגמרי.
וואו.
זה הקטע קצת, לא?
אם אני עובר את מה ש... אם הם ריי, מון, לוסי, אחד מהם יעביר אותי את מה ש... רבע ממה שאני עברתי את אמא שלי, תקף לב אני חוטף. וכנראה הם יעשו את זה.
לא בטוח. כנראה. אתה יודע למה לא בטוח?
אני מקווה שאני עושה היום עבודה כמה שיותר טובה כדי ללמד אותם.
שמע.
אני גם... אבל כמו שאמרתי לך, זה כמו משבר. זה דברים שכנראה אנחנו צריכים לעבור בחיים.
אני חושב שאת מה שהיית צריך לעבור בחיים, נתת לעצמך לעבור פה על הספה, כאילו זה התחיל, ברור, זה תהליך שהתחיל פה על הספה, אבל נראה לי שזה כאילו מה שנקרא המעגל הטראומה. כאילו זה, המעגל הזה יעצר, שמישהו יסכים סוף סוף להרגיש את הכאב בעצמו. עד אז פשוט המעגל יעבור מדור לדור 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 לדור, עד שיהיה מישהו שיסכים להרגיש אותו, את הכאב. ויש מצב שזה אתה, כאילו, זה נראה לפחות אורח חיים שאתה...
אני ממש משתדל שזה יהיה ככה.
כי האישור הפנימי הזה, כאילו, שאתה יודע, שאנחנו לא קיבלנו מההורים שלנו, שההורים שלנו זה בערך אותו דור של הורים, שלא יכלו לתת אותו.
לא, לא יודעו.
היה להם פרויקט אחר, זוב. אני כאילו...
הם הקימו מדינה.
בדיוק, זה היה הפרויקט שלהם. כאילו, ממש לא לתת לנו אישור פנימי, הם בכלל לא ידעו. אז כאילו, האישור שהם לא יכלו לתת לנו, ועלינו עכשיו בתור אנשים מבוגרים למצוא בתוך עצמנו, בעצמנו, דרך כל הכאב הזה ודרך כל האמבטיות קרח האלה והכל, אנחנו יכולים לתת אותו לילדים שלנו, כי מצאנו אותו בעצמנו. אתה מבין? אז כאילו אם אתה נותן אותו להם...
אני חושש שזו מחשבה מעט תמימה, כי בסוף, לא, אני לא הופך להיות אבא שלי או הופך להיות אמא שלי, כן? כי הצרות במרכאות שאני מתמודד הן בטח לא הצרות של ההורים שלי, אבל אני חושב שאין 100% הצלחה בדבר הזה. כאילו בסוף יהיה חיים משתנים, והדברים שעניינו את הילדים שלנו הם בטח לא הדברים שאנחנו התעסקנו איתם ביום יום. אנחנו היום מתעסקים נגיד בקריירה, בעבודה. הילדים מתעסקו במשהו אחר. אני חושב שזה סוג של גלגל החיים כזה. כאילו יש משהו בחיים שקורה. אני מקווה שאני אצליח להתקן מעט מהדברים שקרו עם ההורים שלי, אבל אני לא בטוח שזה 100% הצלחה.
אתה חושב אולי שזה עניין של קבלה? כאילו של שייכות?
כן, אתה יודע, זה נראה לי גם.
כאילו, כן. אני מתכוון, ההורים שלנו, היה להם מאוד קשה לקבל אותנו כמו שאנחנו, על כל החלקים שלנו, אז אחרי זה שגדלנו, היה לנו מאוד קשה להתקרב אליהם.
נכון, חד משמעית. הדיסטנס, בן דורי כזה.
בן דורי.
אבא שלי, אתה יודע, איש צבא כזה, וחדיש חינוך, ופתאום בא הילד שלו מלא קעקועים, וארדקור וזה. היה לו קשה, לי היה קשה, ואחרי זה קשה להתקרב. אני רוצה להאמין שאני אצליח להישאר החבר של הילדים שלי ולקבל אותם כמו שהם. כמו שהם. עם כל הדברים. אתה יודע, פעם ילדים, לא פעם, עד היום לצערי, אבל ילדים היה להם קשה לצאת מהארון. כי אבא ואמא יחסו או ינתקו אותם חלילה מהבית. אצלי לא יקרה דבר כזה אם אחד הילדים שלי יצא מהארון לבריאות.
והם יודעים את זה?
אני כל הזמן רוצה, אם יש מסר שאני מעביר להם כל הזמן, אני מקבל אתכם כמו שאתם.
וואלה.
No matter what, כאילו. אתם הילדים שלי. אתמול לבן שלי, ריי, בטח מגייק עכשיו בגן, אלוהים, חטף עצבים על שטות ושבר אוהל. יש לנו אוהל בקומה למעלה פה, אוהל כזה ששירן קנתה לו באמזון, באיזה 600 שקל, לא יודע מה, זינק עליו, שבר אותו בעצבים. אם אני הייתי עושה את זה בתור ילד כנראה, הייתי חוטף איזה צעקה מאבא שלי, ויש לי אבא מהמם, כן, שלא ישתמע אחרת, אבל הייתי חוטף איזה צעקה, כי זה מה שהוא ידע, וזה מה שהוא הבין. הוא גדל אצל סבא שלי, שסבא שלי ניצול שואה, שהם, אתה יודע, מפוצץ את כל מי שלא מסכים איתו, כי גם טורלל כבר. אצלנו זה לא נגמר בצעקה ולא בכלום, זה, אנחנו ממש מבואסים שהתקלקל האוהל, ושנהרס, ועכשיו אין אוהל, ואנחנו גם לא נקנה כנראה אוהל חדש בקרוב, אבל רק שתדע, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו תמיד אוהבים אותך. אל תפחד אף פעם לבוא ולהגיד לנו שעשית משהו. זה מסר שגם שירן וגם אני כל הזמן דבקים, וזה כמו מנטרה בבית. לא משנה מה קורה לכם בחיים, אבא ואמא הראשונים שצריכים לדעת מזה, והראשונים שיקבלו ויעזרו לכם. לא משנה מה זה. לא משנה מה זה.
נראה לי בזה אתה שובר קצת את המעגל.
אני מקווה לרבע את המעגל מעט ולהקל עליו.
אם זה אמיתי, כאילו, אני מתכוון, יש לבוא ולהגיד את זה, ויש לבוא באמת לתת להם את ההרגשה הזאת.
אני חושב שאני נותן להם את ההרגשה הזאת. עשיתי שטאפ. הנה, בוא נדבר על עולם המוכרניות לרגע. עשיתי שטאפ של סאנו, וקיבלתי מכשיר כזה שכאילו אמור לנקות הכל. ואמרתי לילד שלי, אתה יודע, צילמתי בדיוק את הפרסומת, ואמרתי לו, אתה יודע, המכשיר הזה מנקה את הכל. והוא אמר לי, זה מנקה גם קירות? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, ויש לי את זה מוקלט, כאילו, העליתי את זה ככה, בסוף את הפרסומת, כמה שהשקעתי בעריכה והכל, בסוף העליתי קטע נורא נורא תמים ואמיתי וטהור. הוא אומר לי, רגע, זה מנקה קירות? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, זה מנקה הכל מהקירות? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, זה מנקה גם צבעים מהקירות? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, כשהייתי קטן ציירתי על הקיר, עכשיו, כשהייתי קטן זה אתמול, כן? כן. ציירתי על הקיר, והוא רץ ישר להראות לי את זה, ואמרתי לו, אז למה לא אמרת לי? הוא אומר לי, כי לא ידעתי אם זה יורד. עכשיו, זה הדרך שלו להגיד, פחדתי.
כן.
עכשיו, אמרתי לו, אתה יודע הרי, גם אם זה לא יורד מהקיר, אבא אוהב אותך.
השכרה.
אבא אוהב אותך. השכרה. זה בסך הכל פאקינג קיר.
כן.
וזה לא מעניין אותי. לא הספה, זה חפצים. הדבר היחיד שמעניין אותי זה שאתה תהיה בריא ושלם. זה הדבר היחיד שמעניין אותי. ועשיתי מזה אובר דרמה גם.
כדי שהוא ידע, שהוא יבין.
שהוא יבין, כן. כדי שהוא ידע שזה לא משנה לי. אני זוכר בתור ילד בכפר, באשל הנשיא, לקחתי צבע גואש וצבעתי את הבית של השכנים. וחטפתי צרחות של החיים!
כן.
עכשיו, להגיד לך שזה גרם לי לא לעשות יותר דברים כאלה בחיים? נהפוך.
זה גרם לך לא לספר להם פשוט.
פשוט לא לספר.
בדיוק.
ואני רוצה שהוא... ולעשות בכמויות כאלה, דברים יותר גרועים. גם לחצוב להם אחרי זה.
כל הגוף צבעת בגלל זה.
כן?
באיזשהו מקום.
אני משוכנע שזה קשור.
מה?
אני זוכר שאבא שלי כתב לי מכתב כזה אורך, מגילה. מגילה. למה לא לעשות קעקוע על הגב בגיל 15?
וואו.
איך שקראתי את המכתב, הלכתי לעשות את הקעקוע. כי זה היה גם המרד, בטח של ילד שגר באיזה כפר מנותק כזה, זה היה המרד שלי. אבל גם כדי להראות, אני עושה בסוף מה שאני רוצה.
כן.
וזה היה לו קשה לאבא שלי. ואני אומר, עכשיו, אני לא יודע שוב מה יהיה בעתיד, אבל כל עוד אני יכול, ואני ממש מקווה לעמוד בזה, התחושה שהילדים שלי יגדלו בה, היא תחושה ש...
ללא תנאי.
אין שום תנאי. כן. אתם תמיד אהובים. אגב, אני יודע את זה גם על ההורים שלי, אני יודע שהם אהבו אותי. זה פשוט הייתה הדרך שלהם להתמודד. באותם רגעים, בתור ילד, חשבתי שהם לא אוהבים אותי.
כן.
באותו רגע שאבא שלי צרח עליי, או שאמא שלי צרחה עליי, והם לא צרקו עליי הרבה. הייתי בטוח שהם לא אוהבים אותי. עכשיו, ברור שזו מחשבה ילדותית, והם כן אוהבים אותי, ואני יודע, הם הוכיחו את זה ב-40 שנה שאני חי, כל יום מחדש, כמה הם אוהבים אותי. אבל אני רוצה שהילדים שלי ידעו שהם ילדים, ושהם יהיו ילדים, וזה לא מעניין אותי שהם מהירים לי כל הזמן על זה שהם ממוצץ, הם בני ארבע ומשהו, שהם ממוצץ, שם הם ממוצץ, תיקח להם את המוצץ כבר.
מי מהירה?
באינסטגרם.
וואלה.
אנשים, כל מי שמחנך את הילדים שלי באינסטגרם.
כן.
למה הוא ככה עם השיער על העיניים? למה הוא ממוצץ? כי הוא ילד. כן. ובא לי שהוא יהיה רום בים, ממוצץ, ואם זה מה שבא לו. עכשיו, נכון, זה לא הדבר הכי בריא לשיניים, אז אני מסביר להם. אבל בין האי-בריאות הזאת לשיניים, לבין
לקבל אותו.
הצורך, לא, הצורך שלו גם עכשיו, בטח, בוא נה, אנחנו עוברים פה שואה במדינה. הצורך שלו עכשיו להיות עם המוצץ ולהירגע. אני בוחר בצורך שלו להישאר ילד.
ולקבל את זה.
כן, גם הוא גם, איזה אינטרס יש כאילו, שהוא יגדל כל כך מהר.
כאילו, מה שאתה אומר, אני מעדיף להתמודד עם הדבר הזה שיקרה לו בשיניים, אולי,
אני מתמודד, אולי.
מאשר לגרום לו להרגיש שאני לא מקבל אותו.
חד משמעית. לא מקבל אותו, או לגרום לו ללכת לפסיכולוג שהוא לא צריך,
כן.
כאילו, שלא לצורך. לא, אבא פה תמיד, ואבא פה יחבק אותך, ואבא פה יתמוך בך, ואבא יאהב אותך, ואני מדבר על הבן שלי, אבל זה גם על שתי הבנות כמובן.
ברור.
אבא פה בשבילכם. וכשאתם תרגישו מוכנים, ניפרד מהמוצץ. וכשאתם תרגישו מוכנים, ניפרד מהחיתול. אתה יודע גם, הייתי אומר לשירן, מה, הם כבר בני שלוש, בחיית, אנחנו ביוון עכשיו, מה אני צריך להחליף חיתולים, למה הם לא כמו שאר הילדים?
כן.
ואז שירן אמר לי, כי ככה, הוא ירצה, הוא יפטר. חזרנו לארץ, הם שניהם אמרו, אבא, אנחנו לא רוצים יותר חיתול. וזהו, והם הפסיקו עם חיתול. מעולם לא עשו קקי במכנסיים או בתחתונים. הם כאילו ידעו שהם מוכנים לזה. ואנחנו, אתה יודע, בני נוער היום, או אני אומר בני נוער, אני מדבר לילדים בני 12, כן, הם ילדים. יש איזה, בעולם המערבי, נטייה כבר בגיל 8, הוא, הם בגיל ההתבגרות, זהו, הם כולם, כמה שיותר מהר להיות גדולים. אני לא רוצה שהם להיות גדולים. כן. אני רוצה שהם יישארו, שהם יחוו את הילדות, איזה כיף זה להיות ילד, שהעולם חופשי, אותו ילד שרץ ערום עם הבולבול בחוץ בים. איזה כיף. ילד שרואה שלולית ולא רואה מכשול, אלא רואה הזדמנות לשחק. איזה כיף להם. רק אנחנו עם כל המגננות ואני רוצה שהם ידעו שאבא תמיד פה. וכשהם יבחרו להתבגר, זה בסדר. אני גם אתמוך בהם. אני תומך בהם בתמיד. אני רוצה לתמוך בהם תמיד. ובדבר הזה אני מנסה לשנות אולי טיפה משהו מהדור הקודם. אני מקבל אתכם תמיד. לא משנה מי הזוגיות שלכם, ולא משנה אם בחרתם, אני מדבר על דברים שבאמת לא מעניין אותי, לתגבר מתמטיקה או לא. כאילו,
רק בשביל הדוגמה, כאילו.
כן, אתה יודע, אני גדלתי אצל אבא שהוא מנהל בית ספר. וכשבאתי אליו בכיתה י', אני לא אשכח את זה. אבא, אני לא הולך יותר לשיעורי מתמטיקה. אני לא טוב בזה. אני לא רוצה יותר מתמטיקה. שלא תהיה בגרות. לא מעניין אותי. ואני חושב ששם נשבר משהו עם אבא שלי. הוא היה מנהל בית ספר. הוא היה טוב במתמטיקה, גם הוא באמת, הוא איש כזה ריאלי מאוד. הוא אמר לי, אז אל תלמד מתמטיקה. אתה רוצה מורה פרטי? אני לא, הוא ככה אמר לי, יש את השכנה, אתה רוצה מורה פרטי במתמטיקה? אמרתי לאבא, חבל, אני אלך, אני לא אלמד. אני לא רוצה ללמוד מתמטיקה. והוא היה יכול להיכנס איתי לאיזה ריב על זה, והוא היה יכול גם להגיד לי, אתה מוותר לעצמך. אבל הוא פשוט אמר לי, בסדר, אז אל תלמד מתמטיקה. ואין לי בגרות במתמטיקה. עד היום.
אין לך בגרות.
כאילו, השלמתי את זה אחרי בית ספר כמה שנים, אמרתי, טוב, בואו נעשה 3 יחידות רק כדי שקבל את הבגרות המטומטמת הזאת. אבל הנה, לשירן אין עד היום. היא עזבה את הבית ספר, היא הייתה יותר אמיצה, היא עזבה את הבית ספר בכיתה י'. ואתה יודע מה? אני ארגיש גאווה ענקית אם הילד שלי יבוא אליי בכיתה י' ויגיד, אבא, אני לא רוצה להמשיך. בא לי לעשות משהו אחר בחיים. אני טוב בלבשל, אני טוב בלנגן בגיטרה, אני טוב בלהיות בעצן, לא אכפת לי מה. אבל הוא טוב בזה, אז תקשים את עצמך, אז לא תהיה לך בגרות בפאקינג מתמטיקה, למי אכפת.
זה הקטע, לא? כאילו זה ה... כשניטשה דיבר על חינוך, לפני 200 שנה, כן? לא היום. אז, הוא כבר הבין.
תשמע, קודם כל, כן, הוא הבין עוד בלי להבין שהוא מבין.
בדיוק.
שמערכת החינוך היום, נגיד, במדינת ישראל, היא לא רק בישראל, אגב, בעולם,
זה לא חינוך. זה משהו אחר.
קודם כל, זה לא חינוך.
זה משהו אחר.
זה מערכת לימודים.
כן, זה משהו אחר.
וגם מה שמלמדים אותך, הוא לא רלוונטי ליום שלנו.
הדבר היחיד שרלוונטי אליך, זה מי אתה.
כן.
וזה הרעיון, כאילו, חינוך זה לא להכניס 40 ילדים לכיתה וללמד אותם מקצועות.
כולם צריכים לדעת את אותו דבר, וכולם צריכים להיות בתחרות, וכולם צריכים להילחם על ציונים ולשנן כמו טוקים. זה לא מעניין אותי שהילד שלי ידע את קינת דוד בעל פה, רק כי המורה אמרה לו.
כן.
אם הוא יתעניין בזה וירצה לדעת, אני אשמח. אני אשמח ילדים עם ידע כללי רחב ככל שאפשר. אני יושב איתם פה בבוקר, אני נגיד לא מתנגד לטלוויזיה. אני לא רואה בעצמי טלוויזיה בכלל, כי זה לא מעניין אותי, ואני סבלנות עם הפרעות קשב שלי. אבל אם הילד שלי רוצה ללמוד על אסטרונאוטים, אנחנו פותחים יוטיוב, ומחפשים תוכנית על אסטרונאוטים, ולומדים את זה כמה שיותר. ואם הוא מתעניין עכשיו בקבעיות, אז אנחנו הולכים ומחפשים כמה שיותר קבעיות. אני רוצה שכל מה שמעניין אותו הוא ידע הכי טוב שאפשר.
רגע, הם עכשיו הם בגנים, אמרת.
נכון.
משהו...
גן רגיל, הם היו בבית עד גיל 3, לא שלחנו אף אחד לגן, ובגיל 3 שלחנו אותם. הם פה בגן, שזה גן כזה, אני יודע, מאוריינטציה של טבע יותר, יומיים בשבוע הם כאילו לא בגן,
וואו.
הם בטיול, הם לומדים על, אתמול הם חזרו וסיפרו לי שהם לומדו מה זה הסווה של חיות, איך להסוות את עצמם בטבע, והתחילו לצבוע את עצמם בירוק ולרוץ לדשא פה.
ושהם יעלו לבית ספר?
אני אגיד פה את זה, אתה יודע, זה לצאת בהצהרות, שנתיים...
לא, אל תצא בהצהרות, רק תגיד לי מה התפיסת עולם שלך.
הם לא יהיו בבית ספר.
אוקיי.
אני לא רוצה שהם יהיו בבית ספר, זה לא מעניין אותי שהם יהיו בבית ספר. וואו, הכי לא מעניין אותי. אולי הם יהיו בבית ספר, אבל זה לא יהיה בית ספר של... אני אמצא מסגרת חינוכית כלשהי, כי... אני גם צריך את הבייביסיטר שזה נותן לי, אני צריך בסוף לעבוד, אני לא יכול להיות איתם כל היום לצערי, הלוואי ויכולתי, אבל אני לא יכול, וגם לא רק בגלל כאבא צריך לעבוד, גם כאבא צריך זמן לעצמו.
כן.
אז אני לא יכול להיות איתם 24-7, אבל ממש ממש לא מעניין אותי שהם ילכו לבית ספר ללמודו תורה, חשבון, ספרות, זה לא מעניין אותי. אנחנו נשב בבית ונקרא כמה שצריך ספרים מעניינים,
כבר היום, את הסרט?
כבר היום הם יושבים איתי ורואים אותי קורא ספר, אז הם שואלים אותי מה אתה קורא, ומתעניינים. הם רואים את אבא מבשל, ואני אומר להם, זה שיעור חשוב. אתה יודע, הוצאנו ספר בישול, אני והילדים ביחד.
וואלה.
הוצאנו ספר בישול, שממש ממש הצליח. והמתכונים, וזה פעם ראשונה בתור שף, אני אומר, המתכונים בכלל לא רלוונטיים.
כן.
הם לומדים שם להחזיק דברים, ולקפל דברים, ולמוח דברים, וכימיה של דברים, ומה קורה כשנוגעים במשהו חם, ומה קורה כשנוגעים במשהו קר, ואיך מוטוריקה עדינה וגסה, ולא משנה מה, ופעולות, וגם על חיות, אגב, שחיה מסוימת הופכת להיות שניצל בסוף, נניח, אני לא מסתיר את זה, אני כאילו מגלה להם את העולם, אני רוצה שהם יחשופים להכל וילמדו מהכל, כאילו מכל דבר שקורה, אני מנסה להפוך את זה לאיזה תרגיל לימודי, אנחנו יוצאים לטיול, כל אחד מהם מקבל שיפוד וחתיכות של ענבים, ויאללה, תשפדו ענבים מבחינתי. אנחנו עושים פעילויות ביחד. מה שקורה היום במערכת החינוך הקלאסית, אני חלילה לא מזלזל באף מורה, ומורה עושים עבודת קודש כנראה, אבל זה לא מעניין אותי בשום צורה. זה לא הסגנון חיים שאני מחפש את הילדים שלי.
וההתנגדויות שאתה, לא יודע, שהם נשארו פה עד גיל 3, או שאתה לא תשלח אותם לבית ספר, ראית את הסרט קפטן פנטסטיק?
ראיתי. בטח.
אתה יודע מה, אתה יודע מה אהבתי, מה אהבתי בו? כאילו, מה, מה ההשראה שלי מהסרט הזה? כאילו, אני לא חושב שזה סרט על הורות, כמו שזה סרט על, זה סרט על הורות גם.
אתה יודע כמה הסרט הזה השפיע עליי?
אשכרה.
ברמה שקעקעתי, רגע, based on a true fantasy, שזה משפט מהסרט, זה המשפט שפותח את הסרט.
וואלה.
כן, כי...
וואלה, איזה סרט זה.
נכון שהוא מלא בקיץ' ונכון שהוא אמריקאי כזה וזה, אבל אתה פאקן רואה, וגם בסוף אגב הילד הבוגר הולך לו קולג' או משהו כזה, הוא בוחר, אבל זה מה שיפה, שאם הילד שלי יגיד, אבא, אני לא רוצה רק...
כן, בסוף אבל הוא לא הלך, בסוף הוא הלך לטיול באפריקה.
לטיול.
אבל הרגע הזה שלפני שהוא הלך לטיול...
היה לו את ההתחבטויות עם עצמו.
היה לו את ההתחבטויות, אבל הרגע הזה לפני שהוא הלך לטיול ועמדו שם בשדה תעופה ואבא שלו תפס אותו בכתפיים, הוא נתן לו שם את הנאום שכל אבא צריך לתת לילד שלו.
חד משמעית.
שאנחנו לא קיבלנו.
לא קיבלנו.
תכבד בנות.
תכבד בנות.
תכבד בנות. כן. אף אחד לא אמר לנו את זה.
לא דיברו איתנו על זה.
בוא נח.
לא דיברו, אבל זה לא, אני, אתה יודע, הוא אמר שם לכבד בנות או לכבד נשים וזה.
כן.
אבל זה מעבר לזה, זה תהיה פאקינג בן אדם.
כן, תהיה בן אדם.
תהיה בן אדם במובן החיובי של המילה, במובן העמוק של המילה.
כן.
תהיה בן אדם. אני כשהייתי בן 18, באתי לאבא שלי, אני חולה קרון, שזו מחלת מעיים מאוד קשה. אמרתי לאבא שלי, אני רוצה להיות טבח. גם הילד שלי בלי מתמטיקה. גם רוצה להיות טבח עכשיו, אנחנו מבאר שבע. אתה יודע, זה...
וואלה.
טבחים זה היה עבריינים.
כן.
אז לא היה מסעדות. לא הלכתי, אני עד גיל 18 לא ידעתי שיש מסעדות. כאילו, זה היה שיפודיות כאלה שחשבתי שכולם שם עבריינים. ואבא שלי אמר לי, מה זאת אומרת להיות טבח? איך תסתדר עם... אמרתי לו, אבא, למה שאני לא אסתדר? אני אלך ואני אבשל, ואני אעשה עבודה טובה, ואם צריך גם אני אלך לניו יורק ואני אלמד לבשל, ואני אעשה מה שצריך, אבל אני אהיה טבח טוב. אמר לי, ומה עם הבטן? עזוב, תהיה עורך דין, לך תלמד, כמו אבא פולניתו, לך תלמד עריכת דין, כי אם תהיה חולה, גם תוכל לשבת במשרד ולחתום על חוזים, לפחות תרוויח כסף.
כן.
מה תעשה אם אתה תהיה טבח? והמשפט הזה שהוא אמר לי, אמרתי, בוא נה, אני הולך להיות רק טבח, זה לא מעניין אותי. יכול להיות שבמובן מסוים, המשפט הזה שינה את כל מסלול חיי.
כן.
כאילו, דווקא בגלל המשפט הזה של אם תהיה חולה או מה יקרה ועבריינים וכל הדברים, אמרתי, אני, מה זה הולך להיות טבח ואני הולך להוכיח לו את זה. כאילו, זה היה איזה סוג של הוכחה. כמה שנים אחרי זה, הייתי כבר בן 23, הגעתי לפודארט, לקייטרינג, וזה היה מבנה ענק, שתי קומות, הייתי בן 23, ואבא שלי הגיע לבקר אותי, אתה יודע, הוא... כאילו, שוב, הוא אוהב אותי, אבל הוא לא היה שמח שאני בדבר הזה. ואמר לי, מה קורה פה? אמרתי לו, אתה רואה את השתי קומות האלה? היום אני פה בקומה למטה, טבח הכנות. סמוך על עומר, שנתיים, שלוש, אני מנהל את המקום הזה, הוא שלי.
וואלה.
ובאמת, שלוש שנים אחרי זה לקחתי את כל המקום והפכתי את זה למסעדה הראשונה שלי. ואז אבא שלי, מאז הוא גם חוזר על זה בכל ליל סדר משפחתי כזה, איך עומר הבטיח לו שהוא יהפוך להיות הבעלים של הדבר הזה, ובאמת זה מה שקרה. ואז אני חושב שגם הוא אז שינה את התפיסה ואמר, וואלק, טעיתי, אני סומך עליך. ואני לא רוצה להגיע שאחד הילדים שלי יגיד לי, אבא, סמוך עליי. לא, אני סומך עליך כבר עכשיו. אני סומך עליך. אם אתה לא רוצה להיות בבית ספר, אל תהיה בבית ספר. אם אתה רוצה להיות טבח, תהיה טבח. אני אתמוך ועשה את כל מה שאני יודע ויכול כדי לעזור לך בהגשמת החלום שלך. כי בסוף אנחנו חיים פה בכדור הזה זמן מאוד מוגבל, 80 שנה בערך, אני יודע, ואנחנו רוצים להגשים את החלום שלנו.
כאילו, אני כמעט סומך עליך יותר שאתה יודע מה אתה צריך ממה שאני סומך על עצמי.
כן.
זה כזה, כזה אני סומך עליך.
מי אני? מי אני שאני אדע מה טוב לך?
כן.
אז מה אם אני יותר גדול ממך? עובדה, עובדה, הנה זה התיקון הזה, עובדה שאני בתור ילד, ידעתי הרבה, ילד בנער, בן 18, ידעתי הרבה יותר טוב מאבא שלי, מה נכון בשבילי?
כן.
ואני לא מצטער לרגע ל-22 שנה שהייתי טבח.
אבל תגיד, אתה מדבר על הרעיונות האלה? לעולם?
אין לי פודקאסט. אני כותב באינסטגרם את המחשבות שלי, אני משתף את המחשבות שלי. רק בשנה האחרונה התחלתי לשתף יותר, נגיד, על דרכים להתמודד עם הקורונה, נגיד. יש לי קהילה ענקית של חולי קורון שעוקבת אחריי.
וואלה.
ופתאום אמרתי, עומר, אתה מתמודד עם זה ביום יום שלך, למה אתה לא משתף אותם? והתחלתי לשתף. ובכל התהליך הזה של השינוי שאני עובר, אני מתחיל לשתף יותר ויותר אנשים, איך אני עברתי את השינוי, מה אני עשיתי. ושוב, אני כל הזמן מקפיד להגיד, זה נכון עבורי. אין לי, אני לא גורו. כן. אין לי את מה נכון לכם. אני לא יודע מה נכון לכם. מישהו כתב לי לפני כמה ימים, העליתי תמונה שלי בשלג, הרום, מהסדנת קרח שעשיתי, וכתב לי, אין שום מחקר שמוכר שזה עוזר. קודם כל, מה אתה רוצה? אבל אמרתי לו, מעולם לא אמרתי שזה אמור לעזור למישהו. זה עוזר לי.
וואלה.
אני לא צריך שום מחקר, שום מחקר אני לא צריך, כדי שיגיד לי כמה זה עזר לי בחיים. אתה יודע, באמת יש דעות חלוקות, כל הזמן יש פה טיילת, באמת יש דעות חלוקות, האם קרח, חשיפה לקור, סליחה שאני גולש מנושא לנושא, אבל ככה החיים שלי.
זה הדיבור נראה לי.
האם חשיפה לקרח באמת יש לה אפקט פיזי? והאמת היא שזה לא כל כך מעניין אותי. אני יודע
מה זה גורם לי להרגיש.
מה זה גורם לי להרגיש, ויודע מה, אני אגיד לך גם יותר מזה, כאחד שהשתתף ב-6,000 טבילות בקרח עם אנשים זרים, עם אנשים זרים, מעולם לא ראית אורגזמה רוחנית.
וואלה.
כמו שראית בן אדם שלפני דקה וחצי חשש מהעולם, איך אני אכנס פנימה. ונכנס פנימה, ולמשך 90 שניות, הוא שכח מהחרדות שלו, הוא שכח מהעצבים על אשתו, הוא שכח מהילדים שלו, הוא שכח מהכל, הוא יצא עם חיוך, ואני רואה את זה כל יום. כל יום שאני הולך לטבילה עם אנשים זרים לגמרי. אגב, גם זה, להיות עם אנשים זרים לחלוטין ולהתפשט לאדם. אני רואה כזה אושר, שאני אומר, למי אכפת עכשיו מהמחקר שלך?
כן.
אתה מחפש מחקרים שיגידו לך מה גורם לך אושר? ממש לא מחפש את זה. אני יודע מה זה עושה לי. אני יודע כל יום מחדש, כטיפוס חרדתי לשעבר, אני יודע כל יום מה זה עושה לי. אני זוכר את הפעם הראשונה שעשיתי אמבטת קרח, את הפעם הראשונה ששירן שלחה אותי. אמרה לי, עומר, זה יעשה לך טוב, כולם אומרים שזה עושה טוב. אמרתי, מאמי, אני אכפת לי מה כולם אומרים לי. ולא הייתי יכול להיות לבד בבית. אתה מבין, זה היה ברמה שלא יכולתי להיות לבד בבית. הייתי צריך ששירן תישאר איתי.
עם הילדים, כאילו?
לא בגלל הילדים, בגלל החרדות. כאילו,
אז נדבר לפני?
כן, כן, הייתי עם החרדות, ולא יכולתי, זו הייתה תקופה מאוד קשה עבורי, כאילו, לא יכולתי שהיא תצא מהבית. כן. הייתי הולך איתה לעבודה.
וואלה.
הייתי בא אחרי, היה לי רופא שיניים, אני לא אשכח את זה, שהיה לי רופא שיניים, היא באה איתי. כי לא יכולתי להתמודד עם הלבד. חששתי לרגע שאני אקבל איזה התקף חרדה, ומה אני אעשה אז? קפוץ מהגג? והלכתי לאמבטת קרח לפעם הראשונה, והייתי 3 דקות במים, וזה 3 דקות היחידות במשך שנתיים שלא חשבתי על כלום.
כן.
לא חשבתי על כלום. 3 דקות שהדבר היחיד שעניינתי זה שאני פאקינג בתוך אמבטת קרח. עכשיו, למי אכפת אם יש מחקר שתומך בזה או לא תומך בזה? אני יודע שבמשך 3 דקות לא פחדתי ולא הייתי חרד משום דבר. ואת התחושה הזאת של 3 דקות האלה במים, הצלחתי בעזרת אימונים לגרום להתפשט להיות 24/7. אז עכשיו, אני לא צריך שום פיזיקאי, שום מדען, שום דבר שיגיד לי שזה עובד או לא עובד. זה עובד. זה עובד.
כאילו הרבה אנשים כזה מסתכלים על זה כטרנד עכשיו, אבל אני כזה, סבבה שזה טרנד, אבל השאלה אם אתה עושה את זה.
אתה יודע,
כאילו, השאלה אם אתה עושה את זה, או שאתה רק מעלה תמונה אחת לאינסטגרם וזהו, והוא ממשיך בחיים שלך.
אתה יודע מה יותר טרנדי מאמבטת קרח? להיות הייטר. זה הכי טרנדי. כל דבר שטיפה מצליח ויש לו קהל שהולך אחריו, תמיד יהיה את המישהו שיגיד לך, זה לא מצליח. זה לא, זה רק בגלל שזה טרנד של סלב תל אביב.
אבל אמפתיה גם לזה, אמפתיה גם לזה, תמיד.
אני מלא אמפתיה לכולם. אני מרחם עליהם אפילו קצת. יש בזה חמלה עליהם של עולם כל כך צר, שבגלל שיש כמה סלבס שמצטלמים באמבטת קרח, אז הם לא יעשו את זה. אז אל תעשו. זה שלכם לגמרי. אותי זה לא מעניין. היתרים, לא היתרים.
אתה כל יום עושה?
אני עושה כל יום.
כן?
כן. אני קם בבוקר, יש לי לוז קבוע, אני קם ב5 בבוקר לפני הילדים, אני מתרגל 15 דקות נשימה. שוב, זה נשמע למי שלא מכיר מה זה נשימה, כאילו, כולם נשימים. לא, אבל זה לא לנשום. זה, זה פרוטוקול נשימתי, שהוא כמו שאני אגיד לך, איך שאתה בולע כדורים, איך שאתה בולע את התרופות שלך.
כן.
זה פרוטוקול שאתה מיישם. בשיטה של ווים אוף אני מתרגל את זה, ואז אני נכנס לאמבטת קרח, יש לי פה בגינה.
וואלה.
נכנס לאמבטת קרח, זה יכול להיות. הדבר המדהים זה שאני גם הפסקתי להיות בתחרות עם עצמי. אני לא שם את הטיימר, אוקיי, הייתי דקה במים, הייתי 5 דקות, זה לא מעניין.
כן.
אני נכנס, עד שזה לא בא לי יותר.
בלי זה?
בלי זמן. וואלה. זה יכול להיות שאני נכנס. היום זה לא יקרה פחות מ5 דקות, כי אני כבר מתורגל, אז זה יכול להיות, אבל בהתחלה זה היה יכול להיות דקה, וזה יכול להיות 10 דקות, וזה לא משנה. ואתה גם כשאתה יוצא אחרי דקה, אתה אומר, שיט, יכולתי יותר.
אחר יום חדש, כאילו, במילא.
זה לא משנה, עשית את זה. ויודע מה, אני אגיד לך גם יותר מזה, היום במצב שאני נמצא הזה, כפו בחוץ, אתה יוצא החוצה ואומר, לא בא לי להיכנס, נכון? זה גם בסדר. זה גם בסדר, זה לא קורה לי כבר, כי אני יודע את היתרונות של זה, אז אני נכנס, אני גם כבר לא מתמודד עם מה, לא רוצה, אבל בתחילת הדרך, גם זה קרה. שאמרתי, לא בא לי כבר להיכנס עכשיו, למה אני צריך את זה? וזה בסדר, אז אוקיי, אז תיכנס מחר. אתה לא במלחמה, אתה לא במאבק. זה לא כדי שירו באינסטגרם שנכנסת או לא נכנסת.
Okay.
90% מהפעמים שאני באמבטת קרח לא מתועדות. לא מתועדות, כי זה לא מעניין אותי שידעו או לא ידעו. זה בשבילי. הסיבות שאני מתעד את האמבטת קרח, זה כמו שאמרת, להפיץ משהו
את הרעיון.
את הרעיון, שאני חושב שבאמת יכול לעזור לאנשים. אם יש עכשיו איזה ילד בן 16, בכוונה אני אומר ילד ולא נער, כי הם ילדים עדיין, רק כשאתה בן 44, אתה מבין שבגיל 16 אתה פאקינג ילד. אבל אם יש איזה ילד שיושב בבית עכשיו, והוא בארון, או שהוא חרדתי, או שהוא עשה משהו לא כל כך טוב, או שהוא סובל, סתם סובל מייסורים על משהו, ויראה את זה ויבין שהוא יכול להיכנס למבטת קרח, וזה עשוי לעזור לו, שוב, זה עוזר לי, אני מקווה שזה יעזור גם לו, וזה עוזר לו, עשיתי את שלי.
כן.
ואני מקבל, אני לא מגזים, 100 פניות בשבוע, מנערים ונערות, מילדים וילדות, מהורים של, אנחנו רוצים לעבור שינוי, אנחנו רוצים לעשות תהליך מסוים בחיים.
אתה חושב ש...
זאת הסיבה שאני גם מתראיין.
אתה יודע? חושב שחלק מה... בוא נגיד, המסע הרוחני הזה, הוא בסופו של דבר, הוא סוג של לימוד. אוקיי, הוא כאילו, אתה סוג של עומד איזושהי פיסה כזה, פיסה מהאמת הקיומית של עצמך.
נכון.
אתה חושב שחלק חלק מהתהליך הזה, אולי בעתיד, אולי כאילו, פשוט, חלק מהתהליך הזה יש בו גם אחרי זה כדי להוציא אותו החוצה, ולעזור לאנשים אחרים איתו? כאילו, עם האמת הקיומית הזאת שאתה גילית בתוך עצמך?
שירן כל הזמן אומרת לי, עומר, אתה מאוד ורבלי, ואתה יודע להתנסח. אתה חייב לקחת את כל מה כל החוויה הזאת של 4 שנים האחרונות, אם זה התזונה ששינית, אם זה ש...
עבודה מול טראומה.
עבודה מול טראומה, להתמודד איתה, כן. לחפור בה, כן. לחפור בטראומה. טיפולי ביופידבק שעברתי, אם זה אמבטות קרח, אם זה קיטוגנים, לא משנה מה.
כן.
לקחת את כל הדבר הזה, תבנה איזה הרצאה ותצא איתה. אנשים, לא בשביל להרוויח מזה כסף, לא שיש משהו רע בלהרוויח כסף, אני מאוד לא אוהב להרוויח כסף, אבל לא בשביל זה, אלא באמת כי יש אנשים שאתה יכול לעזור להם, אז אני חייב להודות שזה כן, זה מדגדג לי בבטן לעשות את הדבר הזה. אני היום...
יש בזה משמעות פשוט, אתה חושב?
אני היום יותר ויותר מטפטף את הרעיונות האלה ואת האמת הזאת, את האמת שלי, באינסטגרם, כי יש לזה חשיפה עצומה של, אתה יודע, 250,000 איש, ועם כל השיתופים אני בטוח שהגעתי למיליונים, אבל עדיין לא גיבשתי את... אני חושב שאני, בגלל... אולי מאותו, מה שהתחלנו לפני שעה, שאני היום הרבה פחות יעיר, אז אני, האמת עדיין לא אצלי. כן. אני לומד אותה גם. כן. אני רוצה שהיא תשקע יותר, שאני ידע יותר להבין אותה, וכן, ברגע שאני ארגיש מוכן, אני גם אצא עם זה. אני כן היום עוזר, אני רוצה להאמין שאני עוזר להמון אנשים בבית, שרואים את הפוסטים וקוראים, ומבינים שיש תקווה, אם זה ממחלת הקרון, אם זה עם החרדות, אם זה עם ה... כמויות הגברים הבלתי נתפסות בני 40 שמתקשרים אליי, מתקשרים אליי לנייד, הם לא מכירים אותי בכלל, ואני לא מכיר אותם, של אני חייב, אני לא יכול לסט את העבודה שלי יותר, אני חייב לעשות משהו אחר, אני חייב שינוי. ואגב, זה, הם אומרים את העבודה, לפעמים זה בכלל לא העבודה שמפריעה להם.
כן.
זה משהו בחיים שלא יושב להם, נכון. והצד, הם כבר עשו שינוי אדיר, שהם מודים בזה. הם כבר מודים בזה שמשהו לא מרגיש להם טוב. רוב האנשים, פעם, בדור הקודם נגיד, הוא... זה החיים, אפורים.
עליהם פרויקטים אחרים.
נכון, אפורים.
עליהם פרויקטים אחרים. אני אומר, הדור של ההורים שלנו...
כן, אבל זה לא רק הדור של ההורים שלנו, זה גם יכול להיות
הדור
מישהו...
הדור שלנו גם?
כן.
לא, הדור יודע. שלנו כבר אין תירוצים, זהו, כבר יש יותר מדי מודעות.
זה מה שאני אומר, אתה,
כן,
אתה לא...
כן, אתה לא יכול.
זה, אם אתה מוכן לחיות בסבל, אין לך תירוצים.
אין תירוצים.
זה רק בטלנות או פחדנות.
או...
ואני לא אומר את זה ממקום שיפוטי.
או מערכות הגנה מאוד חזקות, של
כן,
ציניות.
זה מה שאני אומר, מאוד חזקות. אני לא אומר את זה בקטע שיפוטי.
ברור שלא.
אני אומר את זה כזו החלטה שלך. בסוף, אם אתה בוחר, אתה יודע, כמאמן, אני למדתי אימון מנטלי אצל איתן עזריה, שאתה מכיר.
כן.
כמאמן, אתה לא יכול להוביל אדם לשינוי, אם הוא לא רוצה להשתנות. כאילו, אין לי דרך לקחת אותך, להעביר אותך מסע, אם אתה לא רוצה לעבור מסע.
אתה יודע, אני עושה לך רייז על זה. זה לא רק שהבן אדם צריך לרצות לעזור לעצמו, הוא צריך להיות נואש לעזור לעצמו, כדי שתוכל קצת להיכנס ולנסות להכווין אותו, גם, אתה לא יכול לעזור לו, אתה יכול להכווין אותו, רק אם הוא נואש. ויותר מזה, אם הוא לא רוצה לעזור לעצמו, אז אתה לא מחויב לעזור לו. אם אתה יודע שאתה הולך להושיט לו יד, והוא הולך לקחת את היד שלך, ולמשוך אותם ביחד איתו לתוך הגיהנום, אתה לא מחויב, אתה אסור לך להושיט לו יד. מישהו אחר צריך את היד שלך.
אתה יודע, הלכתי לטיפולי ביו-פידבק. טיפולי ביו-פידבק אצל פרופסור יובל עודד, שהוא אחד המומחים העולמיים לטיפול בפוסט-טראומה. אצל חיילים ובכלל. וזה, למי שלא יודע, טיפולי ביו-פידבק, אתה מתחבר בעצם לאיזה מכשיר, ואתה עומד מול מסך, וזה בעצם סטורציה של הרגשות שלך, של האדרנלין, של החרדה, של כל המערכת הסימפתטית מול הפרסימפתטית, ובעזרת נשימות ותהליכים שהוא מלמד אותך, אתה ממש יכול לראות בגרפים פיזיים, מה שנקרא, מוחשיים, את החרדה שלך הולכת ופוחתת. עושים את זה, למה עושים את זה? עושים את זה כדי שאם הוא רק יגיד לי, תנשום, אתה מרגיש יותר טוב? יכול להיות שאני ארגיש קצת יותר טוב, אבל אני לא משוכנע בזה. כשאתה רואה את זה, יורד, זה ממש עוזר, מה לעשות?
כן.
אין טוב ממראה עיניים. אתה רואה את זה, עובד. ואחרי כמה טיפולים שם, הוא אמר לי שאולי הפסגה או ההצלחה, הקתרזיס הכי גדול זה, זה להתחיל לקבל את האומץ, להתעסק ספציפית בטראומה. כאילו, עכשיו אתה מרגיש טוב, אבל אני רוצה שנדבר שנייה על הנקודה, על העצב החשוף הזה. ובאוטומטית הסטורציה עולה למעלה. והיכולת לדעת שהפצע הזה הוא לעולם לא יחלים, הוא שם.
כן.
אבל אתה יכול כן לגעת בו, ואתה יכול כן להתמודד איתו, זה הנקודה הכי חשובה.
תראה, נראה לי שכאילו, אם כבר נכנסנו לרעיון הזה, אז זה, כל העניין סביב טראומה. יש את הרעיון של הרפואה המערבית, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, שכזה פוסט-טראומה, בכלל, כי אנחנו במדינה שהיא פוסט-טראומטית מהתרבות שלה, אז פוסט-טראומה זה משהו שצריך ללמוד לחיות איתו. והאמת שהיה מישהו בפודקאסט, יכול להיות שאתה מכיר אותו, צוריאל פרידמן, הוא דיבר על זה, אז כאילו המפקד שלו היה במגלן, המפקד שלו אנס אותו, שהוא היה בסדיר, הוא כבר 10 שנים סובל מפוסט-טראומה קשה, מתעלף 10 פעמים ביום.
הגיוני.
יש לו כלבת נחייה איתו, וכאילו, והוא בא, והוא, לא נחייה, כלבה, וכשהוא בא לפודקאסט, הוא אמר לי, אם אני מתעלף, הכל טוב, אל תעשה כלום. והוא התעלף לי, כאילו, מול הפנים, וכאילו, הכלבה ישר נכנסה לעבודה, התחילה לקק לו את הפנים.
ואתה יודע מה מדהים בזה? מה שמדהים בזה, זה שהוא לא הצליח להחלים לחלוטין ברמה הזאת שהוא לא מתעלף יותר. הוא כן הצליח להחלים בזה של, אל תתרגש מזה, אני יודע לדאוג לעצמי.
כן.
גם אם אני עכשיו נכנסתי לזה התקף,
בדיוק.
אני יודע לצאת בדיוק. ממנו. וזאת הגדולה. אף אחד לא מבטיח לך שאחרי טיפול, אחרי אמבטיות קרח, אחרי פסיכולוג, אחרי זה, אני בריא, זהו, אני בריא. מחלות נפש כאלה, לא מחלימים מהם כנראה. כן לומדים לחיות איתם. וזאת הגדולה. לחיות עם, בצל הטראומה, או לצידה יותר נכון, לא בצילה. לצידה, וזאת המשימה הכי קשה שלנו, בטח במדינה מטורללת כמו שלנו.
אבל אני אומר, זה, אוקיי, זה באמת הצעד הראשון, והוא צעד ענק, על הדעת איך לחיות עם זה. אבל אני לא חושב שנגזר עליו להתעלף 10 פעמים ביום לכל החיים.
אני מקווה מאוד שהוא יצריך לצאת מזה.
הטראומה שלו מבקשת, הטראומות שלנו מבקשות מאיתנו ללכת ולהתמודד איתם. להסכים, ללכת ולהתמודד איתם.
אני מסכים לחלוטין, ושוב, אני לא במצבו למזלי, כדי לדעת למה הוא מתעלף ואיך הוא מתעלף, ואני רוצה להאמין שלכל דבר כזה יש פתרון שאפשר ליישם, אבל אני עדיין אומר, עד שהוא יגיע לזה, זה כל כך יפה בעיניי שהוא מודע,
כן,
מודע
לגמרי,
לזה, ומצליח לגמרי. להתמודד עם זה, והוא לא אומר, תשמע, אני לא יכול לבוא אליך לפודקאסט, כי כנראה אני אתעלף. לא, הוא הולך לפודקאסט, והוא מתקן אותך, תדע.
לא, הוא עושה דברים מטורפים, הוא עושה הרצאות, הוא עושה... אבל כאילו יש פה אמירה, שאני חושב שהיא חשובה, האמירה הזאת של העבודה מול טראומה, שהטראומה הזאת לא משנה מה עברת, ולא משנה כמה היא כואבת וכמה היא חזקה, מה שבסופו של דבר, בעומק שלה, מה שהיא מבקשת, זה שתלך להתמודד איתה.
כן.
זה הבקשה שלה.
זה מה שהפרופסור אמר לי בזמנו, עשינו סדרת טיפולים, כבר אמרתי לו, תשמע, נראה לי שאני לא צריך לתת את הטיפול, אני סבבה. הוא אמר לי, אולי היום ננסה לדבר על הטראומה. אמרתי לו, מה, נחזור לפצעים האלה? הוא אומר לי, חד משמעית, הכי עמוק שיש.
הכי עמוק.
אני רוצה שכי בעולם נורמלי או בעולם רגיל, כנראה הפצע הזה יצוץ, בשיחה, בזיכרון, ואז מה, לא תדע להתמודד. הרעיון הוא שגם כשהוא יצוף, איך להתמודד עם זה. וזה היה החלק הכי קשה בטיפול שאני עברתי.
לגעת בזה.
כן, פתאום שמות שהדחקתי, רגעים, זיכרונות, תאריכים, מספרים, דברים שהדחקתי, ואמרתי, אני לא רוצה לדעת, ואמרתי, איזה כיף, אני בריא. לא, זה סוג של הדחקה.
כן.
והתחלנו לגעת. והיום... עד היום שהוא ידבר איתי, אני כבר לא מטופל אצלו, אבל אם היום הוא ידבר איתי על הפצע הזה, יהיה לי את ההתכווצות הזאת לרגע. כנראה מה דופק יעלה שם, אבל אני מהר מאוד יודע לשלוט בזה. אני אדע איך לנשום, אני אדע איך להסתגר, אני אדע שזה כבר לא חלק מהחיים שלי. וזאת הגדולה, זה אולי הדבר הכי חשוב שעשיתי לחיים שלי, ואני חושב שכן, גם הבחור המתעלף, אני חושב אני בטוח שהוא עושה את זה, אגב, לגעת בטראומה ולטפל בה, ולא להשאיר אותה בצד מוזנחת, כי שום דבר אי אפשר להשאיר בצד מוזנחת.
זה שם, כאילו, זה שם. זה שם, וזה תמיד יהיה שם.
זה מוגלה שתמיד שם, וככל שתתעלם ממנה, היא תתפוצץ חזק יותר.
ומה היופי האמיתי?
מה היופי?
שאם אתה הולך ומתמודד איתה, אתה מוצא מתחתיה, בתכלס, את השליחות שלך, כאילו. תמיד. תמיד זה ככה, תמיד. אם אתה מסכים להתמודד איתה, זה הסיפור של משה.
אני חושב שברגע שאתה מצליח להתמודד איתה, השליחות הופכת להיות משימת חייך ברמה
בדיוק.
כזאת. ברמה
וזה,
כזאת.
וזה מה שאתה מרגיש עכשיו?
כן, בגלל זה התחלתי לשתף. בגלל זה העליתי רק בחודש האחרון איזה 3 רילס שמדברים על המחלה.
וואו.
העליתי 3 רילס שמדברים על הטבילה הזאת בקרח. כי אני מרגיש, זה עדיין לא מגובש אצלי של להרצאה או לאיזה קורס. אבל... כן, אני חושב שהמסרים האלה שאני מעביר מחלחלים, ויש יותר ויותר אנשים שהולכים וטובלים בקרח בזכות זה, ויש יותר ויותר חולים שמשנים את התזונה בעקבות מה שדיברתי איתם. וכן, אני יודע שזה ה-next level בחיי, זה השלב, ה-next step. זה באמת, המשימה שלי עכשיו היא להגיע לכמה שיותר נערים ונערות בעיקר. איך שירן אומרת לי? תפסיק להגיד נערים ונערות. גברים בני 40 גם. גם הם נערים ונערות, שצריכים את העזרה הזאת. או את ההכוונה הזאת. עזרה זה משהו נורא כזה...
נגיד לך את האמת, גברים בני 40 צריכים את זה הרבה יותר. הנערים והנערות האלה...
הם יותר חכמים.
הם ימצאו את הדרך כן. גם. כי יש...
אלו, הם גם צריכים לעבור איזה מסלול מסוים.
כן, גם צריכים לעבור מסלול. גם יש כוח הרבה מודעות, גם כאילו הם ימצאו את הדרך שלהם. גברים בני 40...
כן, אתה יודע, אני הכי מתרגש אבל, ואני לא פעם לא עוזר. ברגע הזה, אבל אני הכי מרגשתי שאישה מסוימת, נשים כותבות לי, בעלי חייב את העזרה שלך. הוא חייב את העזרה. אמרתי לה, שיכתוב לי. כל עוד הוא לא כותב לי, אני לא עוזר.
לגמרי.
מי אני שיבוא אליו ויגיד, אשתך אמרה שאתה צריך עזרה.
והם כותבים?
חלקם כותבים, ואני נפגש איתם, ואני מדבר איתם, ואנחנו עושים זום.
וואלה.
יש לא מעט אנשים שעזבו את העבודה, אחרי שיחות איתי. אני אומר, עזבו את העבודה ומצאו פתרון כלכלי לחיים שלהם, אבל הם הרבה יותר מאושרים היום. או אפילו הפחיתו את שעות העבודה, או הפכו להיות הורים יותר טובים. זה דברים שהם אומרים, לא הדברים שאני אומר עליהם. אני אשמח שזה ימשיך ככה, ואני אשמח שזה גם יהפוך בעתיד להיות איזה משהו מגובש יותר.
נראה לי הקטע הזה של ההורות, באמת, של להיות, של מה זה, של להיות אבא. זה כל חשוב. מה זה להיות אבא, כאילו? מה זה להיות אבא שמקבל את הילדים שלו ורוצה להיות עם הילדים שלו?
כן, אתה יודע, כאילו...
זה כל חשוב.
כי אם מסתכלים בטח עכשיו הורים ואומרים, טוב, נו, אז
תמיד יגידו, תמיד יגידו.
לא, אתה יכול להיות עם הילדים שלך 6 שעות ביום, אני, מה לעשות, אני עובד עד 10 בלילה, לא מספיק. אני לא חושב שהזמן שהות שלך עם הילדים זה מה שמגדיר אם אתה אבא טוב או לא טוב.
כן.
מה שמגדיר אם אתה אבא טוב או לא טוב בעיניי, שוב, רק בעיניי, בעיני רוחי, זה אם אתה מקבל את הילד שלך כמו שהוא. אם אתה לא מאכזב אותו, או עושה את הכל כדי לא לאכזב אותו לפחות. אם אתה משמש דוגמה לבן אדם שאתה רוצה שהוא יהיה. כי בסוף הוא יהיה כמוך. הם הופכים להיות כמוך.
ברור.
וכשאתה צועק על אשתך, זה מה שזו הזוגיות שהם לומדים. זו הזוגיות שהם כנראה יחיו אותה בעתיד. אז מספיק שאתה הופך להיות הבן אדם שאתה מאמין שזה מה שאתה רוצה שהם יהיו, אתה כבר רואה הרבה יותר טוב בעיניי. זה לא תלוי בשעות ששיחקת.
וזה עבודה 24/7.
24/7.
צריך להגיד את זה, כאילו זה לא דברים שמגיעים כזה בטבעיות או בקלות, או זה עבודה, כאילו זה כזה.
כשהילדים שלי היו בני 3, שאלתי, אמרתי לאבא שלי, יו, אני מחכה כבר שהם היו בני 6, בטח יהיה הרבה יותר קל. אז אבא שלי אמר לי, אתה יודע, אומר, גם בגיל 42 זה לא קל, להיות אבא, כאילו, שהוא כן, דיבר עליי. כן. זה אף פעם לא קל. זה משימה, מהרגע שאני לומדים לך ילדים, אתה בתוך משימה מסוימת להיות אבא. עכשיו, יש כאלה שלוקחים את המשימה הזאת יותר ברצינות, יש כאלה שלוקחים אותה יותר בכלילות, יש כאלה שזורמים ממה שיהיה, וזה בסדר, אני לא נכנס אף אחד לחיים. אבל כדי להיות אבא טוב בעיניי, זו עבודה.
זה אחריות.
אחריות.
אתה יודע, הייתה בפרק הקודם עינת נתן, אתה יודע מי זאת?
בטח.
הפרק טירוף, כאילו. דיברנו שעתיים וכאילו מיליון תגובות.
כן, עשיתי את הפרויקט פעם.
עשית, אתה מכיר?
כן.
כן, אז אחד הסרטונים שאלו, אתמול העליתי אותו. דיברנו על גירושין, ושאלתי אותה, מה זה אומר בשביל הילדים? חורבן בית. עכשיו, חורבן בית. עכשיו,
זה חורבן בית, אני רק חייב לציין שלפעמים, זה טוב שזה קורה. כאילו, אולי עדיף לילד לחוות חורבן של זוגיות של ההורים שלו, מאשר לחוות 18 שנה של צרכות בבית.
אוקיי, אז אני אומר, היו מלא תגובות כאלה על הפוסט. ואני כזה, סבבה, לגמרי, אין ספק. אבל זה האחריות שלכם. כאילו, את לא יכולה לבוא ולהגיד, עדיף להתגרש מאשר שיחווה 18 שנים של צעקות.
לא, אני חושב ש...
יש לך עבודה כנראה לעשות.
אני חושב שכדאי, כשיש ילדים, לעשות את המקסימום או... לוותר פחות בקלות, מה שנקרא. נכון שאנחנו רוצים להקשים את עצמנו, ואנחנו גם כהורה, מגיע לי, כעומר, לחיות חיים טובים, ואם החיים שלי עם בת זוגי לא טובים, זה לא פייר. גם לי מגיע חיים טובים, עם כל הכבוד לילד שלי. אני חושב שכשיש לך ילד רק, אתה צריך לעשות את האקסטרה מייל, מה שנקרא, כדי כן לנסות לתקן את הדבר הזה.
בדיוק.
כדי לא לגרום לזה חורבן, כי...
האקסטרה מייל הזה. זה אחריות שלך.
אבל אני לחלוטין מכבד את זה שלא תמיד זה מצליח וזוגיות מתפרקות.
הכל, מכבד הכל, אבל זה פשוט רעיונות, אתה יודע, שכאילו שעולים, אתה מבין?
פשוט זה נהיה קל מדי להתגרש.
קל מדי, כן. ההפך, היא אמרה לי משהו מדהים, שכאילו פעם, לפני עשור, אז פעם, לפני עשור, זה היה נחשב כטראומה מספר אחת, והיום, 10 שנים אחרי, כבר לא מדברים על, המומחים כבר לא מדברים על זה.
כן, כי זה נהיה נפוץ, כולם כבר שם.
כן, זה כאילו, לא, יש דברים יותר חשובים. אני והאושר, כל מיני, זה יותר חשוב מזה, אז כבר לא מדברים
על... כן, ההגשמה העצמית.
כן, עכשיו כאילו, סבבה, אבל יש לך אחריות.
יש אחריות, כאילו, בזה אני מסכים.
אתה מבין? זה כאילו, זה משהו שהוא, שצריך לחזור להגיד, פחות להגיד.
כן, יש לך אחריות. אני חושב שהאחריות היא עוד לפני הזוגיות. ברגע שאתה עושה ילד, יש לך אחריות על בן אדם שהוא כל כולו בשליטתך, מה שנקרא, ובאחריותך. אז אני אגיד את זה הכי בעדינות, אל תהיה פזיז, מה שנקרא. כן. תחשוב 10 פעמים לפני שאתה עושה צעד מסוים, תחשוב 10 פעמים לפני שאתה משבש לו את החיים. ומצד שני, אני אומר שוב, בתור אחד שגם גדל עם המון ילדים שההורים שלהם היו גרושים, חלקם אומרים, זה הדבר הטוב שקרה לי בחיים.
וואלה.
כאילו, לא יכולתי יותר לעשות את אבא צורח על אמא, את אמא נעלמת מהבית, לא יכולתי לעשות את זה.
כן.
מהיום שהם עזבו, נפרדו, התחילו לי לחיים הטובים. אבא מפנק אותי, אמא מפנקת אותי, אני שבוע פה, שבוע פה. אז אני אומר, לא הכל שחור ולבן, ואני רק אומר, שנייה, יש לך אחריות, לפני כל צעד שאתה עושה, גם אגב לקום ולעזוב את העבודה, כי אני רוצה להגשים את עצמי, זה אחלה, זה נורא יפה, אבל אתה צריך עדיין לדעת שיש לך משהו לפרנס פה, ומה לעשות.
אתה יודע מה אהבתי בקפטן פנטסטיק? מה לקחתי כאילו מהסרט הזה? ראיתי אותו מלא פעמים.
מגיוני.
כאילו, הוא מכיר את עצמו. הוא מכיר את עצמו.
כן.
זהו, כאילו, הוא, ברגע שאתה מכיר את עצמך, אז אתה מוצא את הדרך להדוף את ההתנגדויות, שיגיעו תמיד, את ההתנגדויות הפנימיות, שאולי יבואו, כאילו, בסוף, מי אתה? זה כזה, הוא יודע מי הוא. וזה זה נראה לי קטע, כאילו.
אני חושב שרובנו לוקח לנו המון שנים לגלות מי אנחנו ומה אנחנו. זה היה כמה חברים שלי, שאני לא אקוב מן הסתם בשמות, כמה חברים טובים שלי, שאני מכיר אותם שנים, הרבה לפני שהיה לנו ילדים, אמרו, אני אהיה אבא כזה וכזה וכזה, ובסוף הם הפכו להיות אבא שלהם.
Okay.
הם הפכו להיות אבא שלהם, בלי שום שינוי.
Okay.
עכשיו, הם התלוננו על אבא שלהם כל השנים. כל השנים הם התלוננו על אבא שלהם, והם הפכו להיות אבא שלהם. כי זה לא כי הם רוצים להיות אבא שלהם עכשיו, זה כי הם עדיין לא גילו מי הם באמת. וזה כמו, זה שוב, זה אותה מראה הזאת, להסתכל ולהגיד, מה אני יכול לעשות אחרת? מה אני יכול לעשות שבאמת אקשים את הערכים שאני מאמין בהם, ולא של אבא שלי? אבא שלי, מבחינתו בית ספר, זה קדוש.
כן.
מבחינתי זה לא מעניין.
אתה חושב שיש מקום כאילו להיכנס לשיחות כאלה עם אנשים?
לא.
כאילו זה שלהם.
זה לא, כי אני חושב, א', כדי להעליב אותם, וזה לא מקומי לבוא ולהגיד לחבר, תשמע, אתה כזה בן אדם מדהים, ואתה כזה גבר של הגברים, למה עם הילדים שלך אתה כזה בסה? למה עם הילדים שלך אתה כזה...
אולי לא ככה, אז אולי לא ככה.
לא, אבל אני לא רוצה לעשות את זה גם, כי שוב, זה מאותה נקודה...
כן.
שאם הוא לא בא אליי, או לא משנה, לכל בן אדם אחר ולבקש עזרה,
אשכרה,
אז אין לי מה לעזור למי שלא מבקש עזרה.
לגמרי.
אתה רוצה לעזור למי שרוצה לעשות שינוי. אתה רוצה לעזור לתהליך להתחיל להתגלגל למישהו שכבר מתחיל לצעוד בדרך הזאת. אם הוא כזה, גם אם הוא סובל, זה שלא, אני לא יכול לשנות את זה.
אתה לא יכול לעזור.
אני יכול להגיד לך שאני ושירה ניתקנו מהחיים זוגות של אנשים ש... ראינו את הסבל על העיניים שלהם הרבה איזה פעמים, באיך שהם מתייחסים לילדים שלהם, באיך שהם מתייחסים לעצמם, איך שהם מתייחסים בזוגיות שלהם. זה לא עמד בשום קנה, בשום ערך שאנחנו מאמינים בו, ולא יכולנו לעשות את זה יותר. אז העדפנו פשוט לנתק את הקשר, כי לבוא ולשנות אותם, זה לא התפקיד שלנו. כן. מי אנחנו?
גם
מי
גם
אתה?
גם לא יכולים.
מי את שירן, או מי אתה אומר שתבוא ותשנה זוג אחר? אני לא רוצה לשנות. פשוט העדפתי שזה לא יהיה בתוך הבית שלי, בתוך הגינה שלי. כאילו...
וזה ברמה שאתם כאילו ממש כזה מדברים על זה אחד עם השני, וכזה...
אני ושירן?
כן.
כן, אנחנו מדברים על זה.
חשוב.
אנחנו מדברים על זה המון, וזה גם כואב לנו, כי חלק מהאנשים שכן נותקו מהחיים שלנו, הם אנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים.
כן.
הם אנשים מדהימים, באמת מדהימים. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, מה, אני שיפוטי כלפם? לא, אני לא שיפוטי כלפם, כי זה באמת בסדר, אני גם לא רוצה לשנות אותם. אני פשוט, זה מה שאמרתי לך, זה פחות מתאים לי בבית שלי. אבא שמקלל את הילד, נניח, אני לא רוצה אותו בחיים שלי.
כן.
זה לא בשבילי. עכשיו, הוא יכול להיות אחלה גבר, וגם הילד שלו יכול להיות מדהים. אבל אני לא רוצה להיות בסיטואציה שהילד שלי שומע איזה אבא מקלל את הילד שלו. שהוא דפוק, הוא לא יודע מה. לא רוצה. זה לא בשבילי, אני גם לא שופט אותו, אני לא יודע מה הוא עבר עליו באותו בוקר.
ברור.
ולמה הוא עצבני.
ועבר.
וכנראה עבר עליו מחבש.
ברור.
אבל אני לא רוצה להיות הבן אדם שיושב שם. אז אני מעדיף פשוט לנתק את זה מהחיים שלי.
מה אני אגיד לך?
כבר אמרתי, התחלנו את השיחה הזאת בזה שלכל בן אדם יש תיק על הגב, וכל בן אדם כנראה זה מחבש חרש אותו ודרס אותו בבוקר. אז אם זה פליטת פה חד פעמית, או אם זה... זה בסדר, אני לא מנתק בכזאת קלות אנשים מהחיים שלי. למרות שזה הולך ונהיה קל יותר. אבל...
אתה כותב, לא?
כותב המון.
אני זוכר פעם הייתי קורא טקסטים שלך. פעם, כזה...
פעם הייתי כותב המון.
2015-16, דברים כאלה.
כן, אז הייתי כותב המון, ב-2015-16.
טקסטים טובים, ספציפיים.
כן, כתבתי על החיים, שינויי דמויות, מה שנקרא, וחופש יצירתי אומנותי של סופר, לשנות טיפה את העלילה. ומצאתי בזה הרבה מזור, הרבה שקט כזה לחיים שלי. היום אני כותב קצת פחות, אני עדיין כותב. אני חושב שזה כבר פחות מתאים גם למדיום הזה של האינסטגרם, לכתוב את הסיפורי נפש שפעם הייתי כותב, באינסטגרם שלי, הוא הפך להיות מאוד כזה קולינרי ווידאוי וזה. אז פחות מתאים, אבל אני עדיין כותב לעצמי. אתה יודע ש... מכל הדברים שאני עושה בעולם, דבר שתמיד דאגתי ממנו, זה שאם שירן תאהב את הכתיבה או לא כתיבה. ואמרתי, אם היא לא תאהב את הכתיבה, אני לא יכול להיות איתה. עכשיו, היא יכולה להגיד לי שאני מבשל מחורבן.
כן.
היא יכולה להגיד לי, היא יכולה אפילו להגיד לי שאני אבא לא טוב, בסדר? אבל בכתיבה זה היה זה משהו קדוש.
וואלה.
זה משהו קדוש, ורציתי שהיא תאהב את זה. והייתי מקנה אם היא, לא אוהבת את זה, והיא אוהבת את הטקסט של מישהו אחר יותר, נניח. זה יכול להטריף אותי.
וואלה.
כן. אני אפילו פעם הערתי לה על טקסט שלך, אני זוכר שהיא קראה שם טקסט, ואמרתי לה, רגע, שנייה, את מי אתה... שנייה, שנייה. עכשיו, אני יודע שזה דפוק, כי זה בסדר גמור שיש מישהו שכותב יותר טוב ממך. אבל זה היה איזה משהו, ציפור הנפש שלי, וגם לא הרגשתי שאני כותב ספרותי, כתבתי את החיים שלי, וזה היה נורא רציתי שתאהב את זה. ושתקרא את זה.
אני מאוד, אני זוכר, כאילו, אחרי זה לא קראתי טקסט שלך, אבל אני זוכר שפעם שהייתי קורא, הייתי מאוד מתחבר אליהם, כאילו, היה בהם משהו כזה מאוד ספציפי.
אני מאוד אוהב לכתוב, אני מאוד אוהב לכתוב על החיים, אני מאוד אוהב לכתוב דוגרי. כאילו, לא עכשיו אלגוריות ומשלים, ושאתה צריך לנתח בשיעור ספרות מה כתבת. לא, לכתוב את החיים. ואם מישהו מתאבד, אז לכתוב שהוא מתאבד. ואם מישהו לא טוב לו, אז לכתוב שלא טוב לו. ואם מישהו נשבר לו הלב לאלף אלפי רסיסים, אז... אז אני רוצה שידעו את זה.
כן.
זה לא חייב להיות כבד, אגב, הוא יכול גם להיות שמח, סליחה. לא כולם שנשבר להם הלב לאלף אלפי רסיסים, כן, סליחה, חבר'ה. יש גם אנשים שמחים בחיים. אני שמח. בגדול אני שמח.
רואים את זה.
כן, טוב
כן,
לי.
כן, רואים את זה.
נכנסנו לדיכאון, לא, אני...
לא, טוב. ההפך, זה גם, כאילו, רואים את זה, אתה מבין? זה כאילו להיות שמח, זה גם להסכים לדבר...
זה לקבל את עצמך.
כן.
וואלה, כהיה ימים שנשבר הלב, וזה בסדר.
תשמע.
ובכיתי הרבה, והיה ימים שסבלתי.
ישבתי
אבל ב... אבל היום אני בנקודה שממש ממש כיף לי.
ישבתי ב... היה בפודקאסט נועם בטן, מוזיקאי.
כן, אני יודע מזה.
מכיר אותו?
כן.
אז כאילו, דיבר על זה שהוא העלה איזה סטורי שהוא בוכה וזה, וכאילו... והוא אומר, כאילו, אני רוצה שידעו שאלי חרה וזה, אמרתי לו, נראה לי, לא יודע, נראה לי, אני הגזור היחידי, כאילו, בעולם, שכאילו, דווקא ברגעים שאני בוכה, זה רגעים טובים. איזה חרה, זה הרגעים.
הייתי בעכשיו, שהייתי בפולין, הייתי עם ווימו, הוא ההוגה של השיטה של הנשימות והחשיפה לקור. ועשינו, נכנסתי לתוך החדר, נשכבתי על המזרון יוגה, ונכנסנו לסשן נשימות. עכשיו אני עושה 15 דקות נשימות כל בוקר. זה היה סשן נשימות של שעה וחצי.
וואלה, שוח.
זה כאילו מישהו יזריק לי אסיד כן. לתוך המוח, ואז פטריות הזיה, ובעט לי גם בבטן, ופשוט 400 איש בחדר, ואני בוכה.
הוא מנחה את זה?
הוא מנחה, והוא לא מנחה את זה ב... full in, fully out, full in, let it go, let it go. כל פעם שהוא צעק let it go, אני הרגשתי שחלקים מהגוף שלי נתלשים.
וואו.
ובשעה האחרונה אני פשוט שכבתי שם ובכיתי. בכיתי, 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 בכיתי. אתה יודע, לא נשאר לי עיניים, לא נשאר לי דמעות, לא נשאר לי גוף. קמתי, לקחתי, גלגלתי את המזרון יוגה, הלכתי לחדר שלי במלון, וכתבתי לשירן, את לא מבינה מה קרה לי עכשיו. שעה שלמה, מתוך שעתיים של נשימות עם ווים, אני רק בוכה. מה היא כותבת לי? איזה כיף! וזו התשובה הכי נכונה בעולם. איזה כיף שבכית.
היא מבינה את הדיבור, אה?
כן. וזה פתאום בבת אחת גם אני, אתה יודע, מתבלבל לפעמים. ואמרתי, שעתיים, היה לך הזדמנות עם המאסטר העולמי. ובמקום להתרכז בנשימות והכל רק בחיטה.
איך מגיעים לזה? לריטריט הזה?
קיבלתי את המתנה משירן, אז אני לא בקיא
בכל... כאילו, פשוט נכנסים אליו לאתר וקונים את זה?
יש אתר, אינטרנט, הוא מעביר, לדעתי הוא עם עצמו מעביר את הסדנה הזאת, את הריטריט הזה פעמיים בשנה.
400 איש?
כן, 400 איש, אבל זה מחולה, אתה בקבוצות של 20. כאילו, אתה לא רואה את ה-400 אחרים. יש פעמיים בתוך השבוע, זה בתוך השמונה ימים האלה, פעמיים שווים מעביר לכולם סשן. ואני, אגב, גם באתי נורא לא שיפוטי, אבל נורא חשדן, מה שנקרא. איך הוא יכול לעשות את זה? ואני אומר לך שאחרי חצי שעה, התחלתי להרגיש את הגוף מתכווץ לי, ואני משתדל לשמור על הקצב של הנשימות, וזה הכל באנגלית, ו-full in, let it go, full in, let it go. ואני מתחיל להתבלבל, אף פה, אף פה, ואני אומר, רגע, מה אתה מתבלבל? למה אתה מתבלבל? אל תתבלבל. רגע, ואז אני כועס על עצמי גם, ואני אומר, מה אתה בכלל מתעסק? תנשום כמו שאתה יודע לנשום, אתה יודע לעשות את זה. ופתאום התחלתי לפקוט, וכשיצאתי משם וסיפרתי את זה לשירן, לא הייתי בתחושת גאווה, איזה כיף בכיתי, הייתי בתחושת של, מה, היה לך הזדמנות חד פעמית, שילמת 20,000 שקל, להיות עם ווים עצמו שמלמד את זה, ואתה בוחר במקום להתרכז בנשימות ולדעת. ורק אחר כך היה איזה כיף שהיא סימסה לי, אמרתי שבעצם זאת הייתה המטרה.
כן.
הגעת לפה כדי, let it go, תן לה הכל להתפוצץ. אנשים, תתחילו לבכות בבית. אתם לא יודעים איזה כיף זה.
וואי, איזה כיף.
איזה כיף זה. ובאמת אחרי זה היה לי תחושת ענן. הלכתי על ענן, היה 7:30 בערב,
כי זה רגע של חיבור, כאילו.
אני, אתה יודע, לי יש בעיה, אני לא נרדם אם אני לא ליד שירן. אני חייב לחבק אותה כדי להירדם. ואני גם, מאז שאני ילד, קשה לי לישון במקומות זרים, אני לא אוהב ללכת לבתי מלון, אני לא אוהב צימרים, אני לא אוהב את זה. קשה לי, קשה לי. אני אוהב להיות במיטה שלי, בבית שלי. אני כמו אריק איינשטיין. אוהב להיות בבית. ונכנסתי אחרי הסשן נשימות והבחיר הזה למיטה, זה היה 7:30 בערב, ואני בפולין, הקרירה. נכנסתי למיטה ונרדמתי כמו, לא רוצה להגיד כמו תינוקת, כי תינוקות לא ישנים כל כך טוב. ישנתי פי אלף יותר טוב. וואו. אתה לא מאמין איזה שינה של סיפוק. שכנראה גם בזכות ה-SMS משירן של...
כן, אתה נחת...
מה זאת אומרת? איזה כיף לך, וואו, תהיה גאה.
כן, כי זה רגע של חיבור. וזה הקטע, נראה לי, החיבור הזה.
כן, ואני, אתה יודע מה, כשאני חושב על זה, אני אפילו לא יודע למה בכיתי. כאילו, בכיתי. יש משהו בנשימות שהוא נורא ממסטל אותך, במובן אם לדבר במונחים כאילו של... שאנחנו מכירים מעולם הסטלות, זה נורא... אתה מרגיש כאילו עשית סמים. אתה כאילו מרגיש...
זה DMT כזה קצת, לא?
חלוטין, זה כמו לעשות היוואסקה, DMT, whatever, שזה חוויות שאני גם ממליץ לאנשים לעשות מדי פעם. זה... תחושת פורקן מטורפת ושחרור אדיר, ועכשיו אנשים שיושבים שם בבית ומקשיבים ורואים, מתחלקים, אתה יודע, לבין אלה שאומרים, איזה כיף לו, אני חייב לחוות את הדבר הזה. ויש כאלה שאומרים, מעולם לא חוויתי את זה, אבל זה נראה לי כמו משהו שנורא נורא מסקרן אותי, ויש את אלה שיגידו, זה לא בשבילי, הוא השתגע לגמרי, טוב, הוא גם עשה בטח סמים, הוא דפוק בראש. כן, אז הדפיקות בראש הזאת, אני מאחל אותה לכולם, כאילו, וזה בלי לעשות סמים, זה טבעי לחלוטין, זה חלקים כימיים בגוף שלנו שמשתחררים בעזרת נשימות, ומרפאים אותנו, זה תרופה. הגוף שלנו כל כך חכם, הוא מכונה משומנת, יודע לרפא את עצמו. הסיבה שיש מחלות, והסיבה שאנחנו לא צריכים לרפא את עצמנו, זה כי אנחנו מונים מהגוף את הדבר הטבעי הזה, לשחרר את הכאב, לשחרר את הצער, לשחרר את השמחה. למה? יש לכם רגשות? תנו להם להתפרע.
זה מה שהם מבקשים, הרגשות.
כן.
תרגישו אותי, כאילו.
כן.
תרגישו.
אני פה, תן לבכות.
מה אני אגיד לך?
כיף חיים.
נראה לי, כן.
כן.
מה זה אומר?
אני, מה הם אומרים?
נראה לי יש לנו את זה. איך אתה בסיכומים?
אני בסיכומים, אני אגיד לך. אני רוצה שמי שיוצא מהפודקאסט הזה, קודם כל אתה עושה שליחות, אתה מבין? אתה עושה מבלי, אולי עם ידיעה או בלי ידיעה, אבל אתה עושה שליחות, כי עכשיו יושבים בבית אנשים ומאו באוטו ומקשיבים לפודקאסט. איפה אנשים מקשיבים לפודקאסט? בכל מקום בערך. בטיסה נגיד, מרלה אנשים ראיתי אותם מבזניות וראיתי פודקאסטים כאלה. מקשיבים לפודקאסט ובזכותך הם נחשפו לעוד משהו. שיכול אולי לעזור להם. אז קודם כל סחתן עליך בדבר הזה. ואם יש מישהו שבאמת בבית עכשיו מקשיב לדבר הזה, אתה לא לבד.
Okay.
כאילו, כמו שאוהבים להגיד, אתם לא לבד. כולנו, גם המצליחנים שבינינו, גם היפים שבינינו, גם הסופרסטארים שבינינו, כולנו פגיעים, וכולנו עברנו דברים, וכולנו יש תיק. ואתם רק צריכים להיות פתוחים לעולם. ולקבל את מה שהעולם נותן לכם. אני לא אומר לכם מחר בבוקר ללכת לך בקץ. זה לא שמה. אני לא איזה ניו אייג'י כזה שאומר לכם, שאם תנשום אתה תרגיש יותר טוב. לא, שום דבר לא יגרום לך להרגיש יותר טוב. הדבר שיגרום לך להרגיש יותר טוב זה הרצון להשתנות. ולדעת עמוק עמוק בפנים, שיש לך גם את היכולת להשתנות. ואתה לא מחויב לעבוד בשום עבודה אפרורית, קשוחה ורעה, אם זה לא עושה לך טוב. יש פתרונות. ואולי הם לא קלים, אבל הם שם. ואתה רק צריך לקבל את העולם ולבוא אליו בזרועות פתוחות ולהגיד, אני רוצה להיות טוב יותר, אני רוצה להשתנות, אני רוצה לעשות טוב יותר. וזה אומר בן אדם שעבר שינוי עצום.
כן, מרגישים את זה.
מבן אדם של...
לא הכרתי אותך לפני, אבל מרגישים
את זה. אני לא יכול לשאת את עומר של אז. אני מקבל אותו היום. אני מכבד אותו, הוא היה... זה התאים לעשור הקודם של חיי.
זה חלק מהעבודה, להשלים איתו.
יש המון אנשים שעד היום לא משלימים איתי. כי פגעתי בהם, כי הרחבתי להם.
זה היה לך להתמודד עם זה.
הם שמה, הם בעשור הקודם, ואני עצוב שהם לא משלימים איתי, כי הם מפספסים עומר חדש ומהמם. אבל אני גם נורא מבין אותם, כי הייתי חרה אליהם. אז אין שום סיבה שהם ישלימו איתי.
והייתי חרה אליהם, זה שלך להשלים עם זה.
אני השלמתי עם זה כבר. אני אשלם לחלוטין עם הצעדים ההם, כי כי כנראה שזה מה שהיה אז, זה מה שידעתי, לא ידעתי משהו אחר, לא אמרתי, במי אני הולך לפגוע היום. זה מה שהיה, כאילו כך התנהגתי, הייתי בתוך שערה מטורפת.
אתה לא רואה אף אחד גם, חוץ מעצמך, כאילו, אתה לא רואה.
לא רואה כלום, אז אני בטוח שפגעתי, ואני כמובן כל יום מבקש מהם סליחה עד היום, גם אם הם לא שומעים אותי ורואים אותי. אבל אני כבר סלחתי לעצמי לפחות בנושא הזה, ולא ממקום אגואיסטי, אלא ממקום באמת שאני שלם. זה חלק מהדברים שהייתי צריך לעבור בחיים, ואני חושב שהעומר שהתחיל בגיל 40 הוא עומר שאני הרבה יותר אוהב ומכבד.
גם אתה יודע מה אני למדתי מזה? מה אני עדיין לומד מזה? מתקופה של לפגוע באנשים ומה המשמעות של לפגוע באנשים, כשאתה עובר את זה, ואתה עובר ואתה מסכים לעבור בתוך זה ולהסתכל על הדברים שעשית, אז זה גורם לך להבין שאתה רוצה לעזור לאנשים.
חד ושמעית.
תמיד, כאילו, ולא היית יכול אף פעם לעשות באמת, כאילו, אתה לא יכול באמת לרצות לעזור לאנשים לפני שפגעת באנשים, באמת, אבל.
אני ריסקתי אנשים.
כן.
בסדר, לא רק פגעתי, אני ריסקתי באנשים ברמות מאוד מאוד קשות, ואני חושב שחלק מהתיקון שלי היום זה באמת לעזור לאנשים אחרים.
כן.
גם אם אלה כבר לא יסלחו לי, לאנשים אחרים, לאנשים זרים לגמרי. אם השיחה הזאת בינינו תעזור להם, עשיתי את שלי.
יאללה.
מלך.